שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואנחנו גם בכאן 11 בשעה הקרובה ויש לנו היום תוכנית מרתקת, הפעם הישר מכנס הקוסמים שנערך בכפר גלעדי. בשבוע שעבר אנחנו שמחים לארח את הקוסם ליאור מנור, הקוסם הבכיר, בואו נדרג אתכם מבלי להעליב. ליאור מנור איתנו, גם הקוסם ערן בידרמן, שלום לך. אני מבין שהיום לא תדברו למיקרופונים, אז אני אגלה לכם משהו, נאלץ לכוון אתכם ממש לתוך המיקרופונים. וגם הקוסם אמיר לוסטיק, שלום לך.
שלום. אני רק רוצה להגיד שאני יותר בכיר מרד פה.
לא, לא, ודאי, הסדר הוא לא נכון, אתה צודק. נכון, אז בואו רק נציג את יונתן גד, לשעבר ג'אט, שנמצא איתנו כאן הפעם לא על תקן כוכב הוליווד, אלא על תקן קוסם לשעבר, אתה היית קוסם.
וואה, אתה חושף סודות, דודו.
ודאי, איך הכל התחיל, יונתן? חיים שכאלה אנדר. אין אף אחד בקונטרול שיהיה דרוך לזה. אוקיי, רגע, אבל באמת היית קוסם, נכון?
כשהייתי ילד, כן.
כשהיית ילד עד לפני חצי שנה, עד שהתקבלת לתאגיד. רגע לפני שנתחיל לעסוק בקסמים ובקשר שלהם למדע, אנחנו רוצים לדבר על הסופה בארצות הברית. עם חזאית התאגיד יפעת עמיאל, בואו רק נעשה סיכום ביניים של מה שקורה. במקסיקו רעש אדמה מהחזקים שנרשמו במדינה, כ-32 אנשים איבדו את חייהם שם. מדובר ברעש אדמה בעוצמה של 8.1 בסולם ריכטר, שהיכה במחוז אוחקה במקסיקו. בניינים קרסו, רשת החשמל נתקע, והרעידה, בין היתר הרעידה הזו גרמה לצונמי קטן. אגב, נזכיר לכם שסולם ריכטר הוא סולם לוגריתמי, זאת אומרת ש-6 בסולם ריכטר זה פי 10 מ-5 ופי 10 מ-4 וכו'. כל תרגה היא פי 10 מהקודמת לה. ובינתיים בארצות הברית, ההוריקן אירמה, היכה בפלורידה בסוף השבוע הזה, או בדרך לפלורידה, אם אני אדייק. נזכיר שההוריקן היכה ראשית באיים הקריביים, והגיע לארצות הברית, או שבדרך לארצות הברית, כדי להבין מה באמת קורה שם, אנחנו רוצים לשאול את יפעת עמיאל, חזאית התאגיד. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
דיברתי הרבה, ואת היחידה שבאמת יודעת מה קורה כרגע בארצות הברית.
אני ועוד הרבה מאוד חזאים בארצות הברית שעוקבים על מה שקורה שם. אגב, אירמה, שזו שם הסופה, קיבלה בסוף השבוע את הכינוי אירמגדון, בגלל כן, ראית? אז בגלל הסופה האימתנית שהיא, יש הערכה שזו הסופה החזקה ביותר שתועדה באוקיינוס האטלנטי, וזה באמת נראה משמעותי מאוד מאוד, ממש מתכוננים שם, זה אמור להקות בפלורידה ממש בשעות הקרובות, היא נמצאת כרגע כ-90 קילומטרים דרומית מזרחים לאי קי ווסט. בכל מקרה היא אמורה להקות בטמפה פלורידה ממש באופן ישיר, והסופה כל כך גדולה, כשרואים את תמונות הלוויין, אתה רואה את הגודל העצום של הרוחב של הסופה, הוא 900 קילומטרים. זה משהו שאנחנו, קשה לנו לתפוס בממדים שלנו, ומתכוננים שם, אתה יודע,
כשמדברים על סופה, אז למה הכוונה? זאת אומרת, למה הכוונה? רוחות אימתניות? מה?
כן, אז זה באמת סופת הוריקן, זאת עונת ההוריקנים אגב שם, וזה אומר שיש סופה רודפת סופה, לכן זה ככה. וכן, מדברים על כמויות אדירות של גשמים והצפות, על רוחות חזקות של סביב 200 קילומטרים בשעה, ועל נחשולים, על גלים עצומים של כמה מטרים, ולכן ההצפות הרבה פעמים והטביעות הן הגורם של המוות בסופות האלה יותר מכל דבר אחר. וכן, זה כרגע. עכשיו, הסופה נחלשה בסוף השבוע, יש הרי דרגות, הדרגה הגבוהה ביותר, אמרת הרבה מאוד נתונים, אז הנה עוד אחד. הדרגה, הסופה מחולקת לדרגה מ-1-5, כרגע היא נחלשה בסוף השבוע, לדרגה סך הכל של 3, שהופך אותה לסופה טרופית, אבל
ממש משב רוח מרענן.
נכון. אבל לפי הערכות היא אמורה להתחזק שוב לדרגה הגבוהה ביותר לדרגה 5, וזה באמת נראה כמו משהו מתני מאוד. טראמפ אגב צייץ בשעות האחרונות שאלוהים יברך את כולם, ברך את כל האמיצים שמתמודדים עם הסופה הזו. המושל של פלורידה הורה בסוף השבוע להימלט מהאזור, פשוט כך, 6 מיליון תושבים הימלטו מהאזור. צריך לחשוב על זה בממדים שלנו, זה די מדהים. וכמו שאמרתי, המצב כרגע הוא שמחכים כמה שעות לפני שהסופה מגיעה לפלורידה. יש יותר מ-200,000 תושבים שמנותקים מחשמל. רוב, זאת מי שיכול היה נמלט, ומי שלא נמצא כרגע במקלטים. וזה משמעותי מאוד, לא דווחה סופה כזאת אי פעם.
אז זהו, אז מה אפשר לעשות אם אני תושב פלורידה? מה עליי לעשות? להסתגר בבית? להימלט
לך? בשלב הזה, אם לא נמלטת, אין שום דבר שאפשר לעשות למעט ממש להיכנס למקלט. שוב, כי עוצמות כאלה של רוחות ומשקעים, אין לך איך להיות, אין איך להימלט מזה בשלב הזה. זאת אומרת, ראינו את התמונות של שקי הענק, כל מי שיכול היה נמלט צפונה, וכל מי שלא מצא לו איזשהו מקלט, יש מקלטים ציבוריים שם פשוט מלאים עד אפס מקום.
עכשיו, שמענו גם בתקשורת על הוריקן נוסף שמתקרב, מלבד הסופה אירמה.
נכון.
זה נכון?
זה נכון, כן, כן. כמו שאמרתי, היה את הרווי, והייתה עוד איזו סופה קטנה יותר, עכשיו את אירמה, ועוד אחת שנושפת באירופה, וזאת עונת ההוריקנים שמתחילה ביוני ומסתיימת לדעתי בספטמבר, בארצות הברית, זה לא משהו, זאת אומרת, זה נדמה למי שלא עוקב אחרי זה, שמה קורה שם כרגע, יש איזה באמת איזה תחושה של סוף העולם, אבל לא, כל שנה בתקופה הזאת יש את עונת ההוריקנים, ויש סופות כאלה ואחרות, פשוט זה באמת יותר עוצמתי מאי פעם, זאת אומרת, העוצמות הן כאלה שסופה אחר סופה, גם הרווי וגם עכשיו אירמה, באמת מאוד מאוד חזקות, לא תמיד זה מגיע לדרגות האלה, הרבה פעמים סופה עוברת, כמו שאמרנו, בדרגה 1, 2 או 3, לא תמיד זה מגיע לדרגה 5, אם אתה זוכר את קטרינה, לפני כמה שנים, אז באמת הייתה איזו קטסטרופה כזו, ועכשיו באמת אנחנו מדווחים על עוד סופה כזו, אנחנו, כן, אתה יודע, אני רואה את החזאים שם בארצות הברית, ואני ממש ירוקה מכינה, okay. מה אנחנו מדווחים פה, אתה יודע.
זאת אומרת, לא אכפת לך מוות של עשרות אנשים, העיקר כדי לזכות בתהילה באופן טבעי. לא, לא, אני יכול להבין את הרצון לאקשן. אגב, מדוע בישראל, כפי שנו מקובל לומר בתוכנית מדע, תפו, 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 אין סופות כאלה?
קודם כל זה הגודל, אתה יודע, האוקיינוס האטלנטי לעומת הים התיכון, אתה יודע, אמבטיה לעומת משהו שאי אפשר למדוד אותו, אז העוצמות הן כאלה. גם הלחות כמובן, וגם האנרגיה שיש מעל האוקיינוס, כמובן אי אפשר להשוות את זה לים התיכון, תודה לאל, בסוף אתה יודע, כן, אנחנו לא מתמודדים עם סופות כאלה, אלא עם דברים מקומיים יותר. עכשיו אתה יודע, כשנדווח הערב על, לא יודעת, 30 וכמה מעלות ונרצה להתלונן, אי אפשר, אחרי שמדווחים על סופה ועל עוצמות כאלה ועל הרוגים.
זאת אומרת, פדיחות להיות חזאי בישראל, אתה אומר. ממש פדיחות.
משהו כזה, כן, האפיק הפרסי הזה שיושב עלינו בקיץ ולא זז ומשעמם אותנו למוות, כן, די פדיחות בסך הכל.
טוב, תודה מעומק הלב ליפעת אמיאל, חזאית התאגיד, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
הפעם הישר מכנס הקוסמים שנערך בכפר גלעדי בשבוע שעבר, הגיעו אלינו בכיר הקוסמים בישראל ליאור מנור, הקוסם אמיר לוסטיג, הקוסם ערן בידרמן, לא בסדר הזה בהכרח, וגם יונתן ג'אטלי שעבר גאט, שהוא היחיד שמוסמך מהוליווד, לוודא שמדובר בקסמים ולא במעשי חוכה והתלולה, ואלה באמת קוסמים אמיתיים, ולא מדובר בנוכלים. אז בואו נתחיל מהשאלה, בסיסית מאחריו, אנחנו תוכנית מדע וידע, הקוסם קודם כל נתחיל מליאור מנור, אתה לא זר לך כל עולם הידע והמדע, אתה למדת גם באוניברסיטה.
כן, אני חובב מדע, גם הקמתי מיזם קסמים ומדע בטכנודה, שמשתמש בקסמים כדי ללמד ילדים מדע, ורוב הקסמים מבוססים על הרבה מאוד עקרונות מדעיים, כמו פיזיקה, מראות, כימיה, מתמטיקה, אנחנו ננסה לדגים יותר מאוחר. אבל הקוסמים של פעם היו למעשה מדענים. משה, כשהוא הוציא מים מהצלע, השתמש באיזשהו טריק מדעי.
פה אתה כבר מסתכסך עם כאן מורשת, והרדיו הסמוך.
כן, כן, אבל הם יודעים את זה.
זו השאלה, כוחות על-טבעיים או לא וכו'.
יש כוחות על-טבעיים. כוחות על-טבעיים, כוחות תת-טבעיים.
אז כן, יש קסמים שמבוססים על מדע, על עקרונות מדעיים כמובן.
ודאי, ודאי, ודאי.
אוקיי, אתה יכול להדגים לנו שלל קסמים? הרי הבאנו אתכם לכאן כדי להעלות את הרייטינג. אנחנו לא מתביישים להודות בכך, בבקשה.
אז אתה רוצה כסף?
אגב, הקרדיט מגיע ליונתן ג'אטלי שעבר גאט, שהגיע מהוליווד, ורצה שהתוכנית שלנו תקבל גלאם. אוקיי, בבקשה.
אז בואו נעשה קודם כל, הקסם הראשון של פעם היה לקרוא מחשבות.
כן.
כמו לנבא שוב מערוץ מורשת. אז לפני שהתוכנית התחילה, אני ביקשתי מהמפיקה לחשוב על ציור הלכתי הצידה ויצירת ציור, נכון?
כן, אוקיי, כן? מי? מענת רחל אורי, המפיקה והעורכת.
שים לב, אני אנסה לקרוא את המחשבות של הדרך הזכוכית, שזה הרבה יותר קשה, לכן גלי המוח כן. עוברים פה בתדרים הרבה הרבה יותר מסובכים.
אוקיי, היא ציירת ציור, ענת רחל כן. אורי, המפיקה והעורכת שלנו, ציירת ציור.
כן, אני אפילו לא אסתכל אלייך, כי אני אקלוט את הגלים שחודרים דרך הזכוכית אלייך ובחזרה. מה שרק נזכיר, אני עמדתי עם הגב אלייך, את ציירת מה שרצית, נכון?
לא ראית.
לא ראיתי, לא שמעתי, לא כלום.
אין לך שום דבר בשרבול, אין תחתית כפולה.
יש תחתית כפולה, אבל...
אוקיי, אני לא מאמין.
אני לא כל כך...
הנה, בבקשה, קוסם ליאור מנור מנסה לצייר.
לך את זה בראש. הנה, ציירי. אני לא צייר כל כך טוב, אבל אני אנסה לעשות... אוקיי. אני לא יודע איך קוראים לחיה הזאת. אבל תוציא את הציור שצריך.
בואי שילפי את הציור, גברת ענת רחל אורי, המפיקה והעורכת.
אופה!
בבקשה, שבלול. זה היה מאוד איטי.
מדובר בנס.
נס מדעי, כן.
איך? בואו אסבר לנו את העקרונות. אתם כאן כדי לחשוף את סודות הקסמים.
כן, ודאי, ודאי, איזו שאלה. סוף סוף הגענו לגלות אחרי שנים של עבודה במקצוע.
אבל זה כן נכון שהם הקוסמים הצעירים, שניכר שהם...
צעירים הוא בן 60 תכף.
כן, אבל אתה נחשב לבכיר שחלקם גם למדו ממך, נכון? בדרך כלל אתם אמרתם לי שכדי להיות קוסם אתה חייב מנטור. נכון, אתה חייב איך לומדים? אם אני רוצה, אין אדם שלא רוצה ללמוד להיות קוסם, אני חושב שזה עבר בראש של כל אחד מאיתנו.
אנחנו שייכים לתקופה קצת אחרת, אני בדור. נכון, הלימוד היה אחרת. היום יש אינטרנט, יותר קל, אנחנו בתקופה של הספרים.
אנחנו מה היה לנו פעם?
וידאו.
מוכר הקרח.
לא, אני רוצה להוציא אותי יותר מבוגר, פשוט, אני רוצה.
אוקיי, אבל אז איך למדת?
כל זה מיוטיוב, אבל הוא...
זהו, היום ביוטיוב אפשר ללמוד איך להיות קוסם?
עד בהתחלה, אני צוחק, אבל אולי בשביל משהו מאוד בסיסי.
כן, אבל כן אפשר.
אתה צריך מישהו עם הרבה מאוד ידע, כן, שיעביר לך אותו.
ועדיין צריך את המנטור שהוא נכון, זה שיסביר לך את העקרונות?
אתה צריך לראות מישהו ומישהו שתעזור לך קצת להיכנס לעניין. אחרת זה...
באיזה גיל התחלתם? יונתן אגב ג'אטלי שעבר גז התחיל, הוא נולד קוסם.
הוא גם למד אצלי דרך אגב.
כן, למד. יונתן, יש לך קסם להדגים לנו? הנה מיד המוסיקה של הליווד, שתתחיל לחלום את המעמד.
לא, לא, אחרי שלא עוסקים בזה הרבה שנים, זה קשה.
זה לא כמו לרכב על אופניים.
לכל מקרה.
הנה המוסיקה.
הנה יונתן גטלי שעבר ג'אט, יורד מכבש המטוס. הישר מהרליווד, קורא זוהר והתהילה של תאגיד השידור הישראלי.
אבל אתה יודע שאני ואמיר גם למדנו אצל אותו מורה, שהיה כמו בארי פוטר כזה, קוסם זקן, הונגרי כזה, שדיבר מאוד כזה בהונגרית, והוא היה קוסם גדול, נכון? הוא היה...
אז רגע, מתי התחלתם ליאור? מתי אתה התחלת את כל
היסוד? אני התחלתי כשסיימתי את התואר במתמטיקה ומדעי המחשב, החלטתי שאני לא רוצה לעבוד יום-יום עם החבר'ה האלה שלמדתי איתם, אלא אני רוצה לשעשע אותם, וזה מה שאני עושה, אני מופיע לחברות הייטק בכל העולם. האמת שהייתי צריך לטוס היום בערב לפלורידה להופעה שמה, ובזכות הסופה אני נשאר כאן.
ובזכות כמובן יונתן גטלי שעבר ג'אט כמובן.
שהיה בכנס הקוסמים בצפון, בכפר גלעדי.
ודאי. אוקיי, אז הבנו איך התחלתם וכולי, והבנו מה צריך לעשות כדי להפוך להיות קוסמים. מתי אתה התחלת? באילו שנים זה היה, ליאור?
התחלתי, בהתחלה הייתי בן 12, זה היה תחביב, כי אני יותר התעסקתי בצד המדעי.
בשנות ה-80 זה היה? מתי זה היה?
זה היה בשנות ה-70.
70?
כן.
וואו.
מזמן, כשעוד לא היית, אני חושב, נכון? מתי נולדת?
אני הייתי, בשנות ה-70 ביקרתי פה.
התחלת להתחיל אז...
באתי, ואז פרצה מלחמה.
אז אהבתי את זה בתור פאזלים, לפתור פאזלים. זה נראה בעיניי משהו מדעי ומתוחכם, ותמיד אהבתי מדעי, ולא רציתי להופיע. רק אחרי האוניברסיטה פתאום נפל לי הרעיון.
ובאמת, תחום הקסמים עבר מיתוג מחדש לאחרונה. דיברנו מעט לפני השידור, שהיו שנים שבהם לא התייחסו לזה ברצינות. אני זוכר שכשהייתי ילד, שנות ה-80 אהבו קוסמים, ואז מתישהו בשנות ה-90 זלזלו בהם, והתייחסו לזה כמשהו מאוד לא רציני. כן.
אבל עם השינוי של
המיתוג... ופתאום משהו קרה.
כן, זה היה תהליך. תהליך די ארוך, אבל אני חושב שעם השינוי של המיתוג גם היה איזשהו שינוי בתוכן.
אני מתקרב את זה אליך, בבקשה. זאת אומרת, זאת אומרת, גם במהות השתנתה?
היה איזשהו שינוי בתוכן. כן, מעניין. גם במהות, כן.
זאת אומרת, לא רק שינוי מיתוג של אומני חושים וכו'.
נכון.
וזה הפך להיות ממש, כמעט כל חברה מזמינה קוסם, אני מקווה שגם סטנדאפיסט, אחרת לי לא תהיה פרנסה, אבל...
כן, זה שילוב היום.
גם, נכון, זהו שאתם גם מצחיקים, נכון? נכון. סטנדאפיסטים פחות עושים קסמים, נכון. אבל זה הפך להיות בידור לגיטימי, בכל ערב חברה וכו'.
זה פתרון מצוין לחברות.
עוד מעט סטנדאפיסטים יתחילו לעשות גם קסמים מהצד, אנחנו ככה קצת מצחיקים.
אני מקווה שאמרת קסמים ולא מה ששמעתי, אבל בסדר גמור. אגב, אז בואו נתחיל, אפשר לראות משהו? בבקשה, אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, והציבור בבית רוצה להיות קסם, מלבד הקסם של קריאת המחשבות של ענת רחל אורי, שציירה את השבלול והשאר היסטוריה. זה מדהים, כי באמת היא ניסתה, היא באה עם אלומיניום על הראש כאן בבוקר, לחסום את הגלים,
זה אכן נקשר, אבל בכל זאת הצלחתי.
אוקיי, אז בואו נראה, הנה יונתן ג'אדלי שעבר גד, שימו לב רק שהוא מייצר, הוא גם מפיק אנרגיה, אז ייזהרו ממנו.
אני יושב לידו קצת חם.
חם מאוד, ודאי. זה חום של זוהר. כן, בבקשה.
יונתן, אתה רוצה... טוב, אני יכול לעשות משהו?
ודאי.
אני אעשה משהו? אני אסביר לך איך אני עושה את זה, ואז אני ארוס לכם את מה שהסברתי.
בבקשה.
בסדר? משהו מתקופת של פעם, אני אעשה...
משהו מתקופת של פעם, אנחנו מדברים עם אמיר, בבקשה.
נכון, אני אעשה משהו עם ארנק. פשוט עשינו התערבות בחוץ, מי עושה את הדבר הזה, ואני הפסדתי.
אוקיי.
כי זה מאוד נמוך, אז אני הפסדתי. אני אראה לך, אני הפסדתי בתוך הארנק פה פשוט כדורים כאלה.
די!
כן.
מדהים.
ואנחנו נעשה את זה נורא, אם אתה יכול לפתוח את היד, דודו, נעשה את זה פשוט, כדור אחד אצלי וכדור אחד אצלך, תקרב את היד. סגור את היד. מצוין, ותגיד לי אם אתה מרגיש את הדבר המוזר הזה, רק שנייה, ואתה תראה.
בזמן
לא עשיתי את זה.
טוב.
עכשיו לאט, תפתח את היד.
זה עוד פה. די!
איפה מחיאות הכפיים?
שמע, אין פה מחיאות כפיים, אבל כי זה תוכנית מדע, אז לא...
אה, נכון.
אז אני אסביר, אז אני אסביר.
רק נתאר עבור המאזינים שלנו מה קרה כאן, אתה הוצאת מארנק לא ארנק, בעצם רק המסגרת
שלו.
נעילה כביכול, מה הוצאת משם? את הכדורים?
את הכדורים.
את הכדורים, נתת לי להחזיק כדור אחד ששוכפל בדרך לא דרך, ואצלך הוא נעלם.
הוא קפץ, הוא קפץ ביד שלי ליד שלך. אני אסביר לך איך זה עובד, ואני אסביר את האמת איך זה עובד, אוקיי? תפתח רגע את היד. תראה, הקסמים עובדים על איך שהמוח שלך חושב, אוקיי? לא איך שהעיניים שלך רואות, אנחנו עובדים על המוח. למה זה מהותי? כי אני עושה כאילו לקחתי את הכדור. נכון, זה נראה כאילו לקחתי את הכדור.
נכון, אבל לא.
לא לקחתי, ואז אני נותן לך להחזיק את שתי הכדורים, סגור את היד.
אה, אבל לא שמתי לב שזה היה שני כדורים.
אם אני אעשה לשאול את זה, הרגשת את ארבעה כדורים.
אה! אם כן, תמיד מרגיש מרומה.
למה? אם היית סוגר, נותן לך ככה, תסגור את זה ככה חזק אצלך ביד, תגיד לי איך התחושה עכשיו.
אפשר נעימה מאוד.
זהו, זה השאלה. לא, יש לך הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר. כמה הגיעו?
כן, יצאו לבוא המאזינים שלנו לתאר אלפי כדורים. בקעו מהיד שלי בדרך לא דרך. אז יש לכם כוחות על טבעיים.
זה כמו פרוטונים.
לגמרי. כן, אנחנו עכשיו נראה אבל קסם אחד של ערן, לבקשת צוות ההפקה, ואז נדבר עם מומחים. ערן, גם אתה למוד גילך הצעיר, אתה בן 6? בן כמה?
16.
אוקיי. אבל אתה צעיר הקוסמים כאן, בבקשה.
אני אנסה לך משהו חדש.
בבקשה, אני אנצל את זה גם שהצופים לא ישימו לב, אני פה...
בבקשה, תוך כדי שאתה מקנח את האף, תחשוב בראש על קלף מהחפיסה איזה שאתה רוצה.
לחשוב על קלף מהחפיסה,
בבקשה. איזה שאתה רוצה.
אפשר לראות את ה...
כן, בבקשה.
להיזכר? יפה, בסדר גמור.
נזכרת? אבל אולי תסתכל על אחד ותשנה את דעתך, שאני לא אגיד שראיתי לאן הסתכלת.
בסדר גמור.
יש אחד?
כן.
על איזה קלף חשבת?
5 לב אדום.
טוב, אבל ראית אותו בחבילה, או רק...
ראיתי אותו.
רק מהראש
רואית. בחיי!
ראית אותו.
נשבע ביונתן
ג'אפ,
לשעבר גץ.
אוקיי, אז ננסה. קח ערימה,
נו.
כמה שאתה רוצה, קטנה, גדולה, לא משנה לי כמה.
נו.
שים על היד שלך, ואם אתה רוצה, אתה יכול לקחת עוד ערימה, או להישאר פה. החלטה שלך.
לא, מספיק לי, אני חצי מת.
אבל אפשר, עדיף עוד קצת.
או קצת.
לא, רק אם אתה רוצה, לא חייב.
אז לא.
נשאר פה?
כן.
סגור, סופר?
כן.
5 לב?
כן.
תבדוק.
מה?
בוא נראה.
זה, נכון. זהו.
5 לב.
טוב.
5 לב.
וואו.
די. מה אתה אומר?
איך אתה מסביר את זה?
אני לא יודע מדעית. להסביר את זה.
כל התוכניות האלה עד עכשיו, ולא הצלחת לגבש ידע מדעי שיסביר את הדבר הזה?
לא, ידע מדעי קצת כן, אבל לא שיסביר את הדבר.
זה קצת מדעי המוח, אנחנו וואו. גם משתמשים קצת במדעי
כן,
המוח.
אתם כן, אתם איכשהו מנסים לשכנע אותנו שאתם קוראים מחשבות.
לא, לפעמים אתה יודע, המוח הוא רואה, מה שהעין שלך רואה, זה לא תמיד מה שהמוח מבין. הלוא השליות אופטיות מבוססות על זה שבמוח כן. יש אזורים מסוימים, שכל אחד אחראי על ראייה אחרת. הוא רואה קווים ישרים, ויש כאלה שרואים אזורים קווים מונחים נכון. וכן הלאה.
אוקיי.
זה הבייסיק של השליות אופטיות, של כל הנקודות השקה האלה.
ואתם מנצלים את דבר, זה?
ודאי, אנחנו מנצלים הרבה מאוד את הנושא הזה, גם של סך הדעת, הוא כולו מבוסס על זה שהמוח שלך הולך לכיוון אחד. אנחנו יודעים את זה. כלומר, הקוסמים היום משתתפים בניסויים על חקר המוח, כי הידע הקדום שלנו פתאום מתברר למדענים שאנחנו יודעים הרבה דברים שהם רק עכשיו חוקרים
מעניין.
אותם. עד כדי כך.
זאת אומרת שתחום הבידור רמה... קדם למדע בעצם. רצינו להתבדר.
ולקולנוע.
מעניין. כן, לגבי הקולנוע, אגב, רק אפשר להשחיל משפט, ואז נדבר על זה אחר כן. כך. כי באמת תחום הקולנוע התחיל כמופעי קסמים. זאת אומרת, ההקרנות הראשונות של דמויות נאות, זה היה חלק ממופעי קסמים שהפכו להיות בסופו של דבר הקולנוע שאנחנו מכירים היום, נכון?
זה היה פלא לא יומן, אנשים היו בורחים בזמן הקרנה.
זה כמו רוחות רפאים כאלה, זה נקרא גם פנטזמגוריה, מי שראה עם מוסיקה מפחידה וראשים מרחפים כמו שדים, זה היה חלק מהעניין.
בדיוק, זה היה ממש תופעה אל-טבעית אפשר להגיד, וגם אחד היוצרים הגדולים של עולם הקולנוע הוא ז'ורז' מיליאס, דיברנו עליו בעבר, הוא היה קוסם, שהוא זה שהמציא לנו את המסך, היום זה מסך ירוק, זה היה מסך כחול, והוא המציא את המסך השחור, זה שעליו מצליחים, מקרינים דברים מאחורי.
זאת אומרת שראשית האפקטים בקולנוע הם בעצם קסמים.
נכון מאוד.
הוא והפוך.
הוא המציא את הקאט, הוא המציא את הדיזול, והוא המציא הרבה מאוד דברים.
הוא היה אותו אדם שהמציא את הקאט, שהוא כביכול גורם לאנשים להיעלם, נכון?
נכון מאוד.
זה כאילו הוא חושב על זה.
מצלמים את הפריים, מזיזים את הבן אדם הצידה, ממשיכים לצלם, חותכים, ואז הבן אדם באמת נעלם על המסך.
נראה לנו טריוויאלי היום, אבל לא כך.
אתה יודע שאחד הדברים המעניינים זה שבכלל מופעי קסמים פעם היו מופעי קסמים, למשל בטלוויזיה ומצלמים מופע ממש שעה וחצי של הופעת קסמים. היום זה כבר נהיה קצת יותר מסובך, כי אנשים כבר לא מאמינים למה שהם רואים בטלוויזיה. ואז מה שקורה זה שאם אתה לא רואה את הקסם מולך, קצת קשה לטלוויזיה לתווך את זה אליך. בערך כמו הצגת תיאטרון שקשה לצלם אותה. יש משהו בחוויה הזאת של להיות שם, להיות נוכח, שקצת נאבד.
נכון.
אז מה קרה? התחיל להיות ריאליטי קסמים, זאת אומרת, סוג של דוקו קסמים, כמו מה שדייוויד בליין עושה. הוא הולך ברחוב, מציג קסמים לאנשים, ואתה בעצם...
שכן בטלוויזיה למדו להתמודד עם הסוגה הזאת. כן.
בדיוק, אתה צריך איזשהו מתווך אחר, זאת אומרת, האיש הפשוט ברחוב...
אז בוא נדבר על זה בעוד חמש דקות בערך, אבל זה נכון לגמרי שגם מופעי הקסמים מצולמים בצורה אחרת, והפכו להיות באמת סוגה טלוויזיונית אחרת. אבל אני רוצה לדבר ברשותכם על חיות בסיפורי ילדים. מי מאיתנו לא גדל על סיפורים שבהם בעלי חיים, גיבורי הסיפור, מעבירים מסר, כדאי להיות טוב לב, ידידות משתלמת וכו'. אבל לפי מחקר חדש שנערך בקנדה ופורסם בגרדיאן, מסרים עוברים טוב יותר כשגיבור הסיפור הוא אדם ולא בעל חיים. מוזר? מעניין, אנחנו מיד נבדוק את זה. מסתבר שילדים היו נדיבים יותר אחרי שהם קראו סיפור על אדם שמחלק את הרכוש שלו מאשר בעל חיים שמחלק את הרכוש שלו, או צמח שעושה את אותו דבר. אז זהו, האם מעטה אפשר להשליך את הספרים האהובים עלינו? הציקדה שעולה על בריקדה, הטפיר המהיר וכמובן התמנון השנון, או שלא? שלום לדוקטור מירב רוד, פסיכואנליטיקאית ומחברת הספר מה קורה לקורא, שיצא השנה לאור בהוצאת כרמל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
כן, את מצליחה להבין את את המסקנות של המחקר הזה? מרגיש לך נכון?
קודם אמרת, גילית עם המרואיין הקודם שהבידור קודם למדע, אני חושבת שגם הספרות קדמה למדע בכמה מאות ואלפי שנים. אני הייתי נזהרת מאוד עם מסקנות המחקר הזה. אני חושבת שדווקא בדרך כלל הפסיכואנליזה והמחקר הספרות מראים אחרת, שכדאי לנו להרחיק את הקורא מהמרחב שלו, כמה שהוא יותר מזהה את עצמו, הוא יותר מעלה את ההגנות שלו ויותר מתגונן בפני הסיפור. כך שמסקנת המחקר הזה הן לא עולות לא בקנה אחד. אני ראש יחידת המחקר בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ביני לבינך אני אגלה לך, מחקר בסדר, ואני בטוחה שיהיו מחקרים מנגד, נגיד וולדמורט, כן? השם הנורא שאסור להגיד בהארי פוטר. כן. ילד מחזיק את הדברים שהם מופלאים ממנו ורחוקים ממנו, הוא מתמודד עם דברים מאוד קרובים לליבו דווקא בגלל המרחק. עם החלק הרע שבו, עם החלק שרוצה לפגוע, עם החלק שמפחד להיפגע. הוא כמו מטפל בדמויות במרחק, ואז הוא מתקרב לעצמו. בספר שלי אני קוראת לזה פרדוקס הרחקה, שככל שאנחנו מרחיקים ממה שאנחנו מכירים, אנחנו דווקא מתקרבים לעצמנו, כי אנחנו מטפלים בדמויות הרחוקות האלה בפתיחות גדולה יותר, בחופשיות גדולה יותר.
זאת אומרת ש... אז מרגיש שזה לא ממש נכון, זאת אומרת, את גם נשמע מאוד משכנע מה שאת אומרת בקשר להרחקה הזו, כי אנחנו, קל לנו יותר להסיק מסקנות בקשר לעצמנו, דווקא כשאנחנו מדברים על יצורים אחרים ורואים, בדיוק. או שומעים משלים על משהו מרוחק מאיתנו ושונה מאיתנו.
נכון, נכון, אבל ההנגדה הזאת בין איך כדאי לטפל בילדים היא משחר הפסיכואנליזה. היה ויכוח מאוד דרמטי בלונדון שנראה אז כמכריע גורלות, האם לטפל בילדים דרך זה שאנחנו אומרים להם איך להתנהג, מתווים את החינוך שלהם, או מלאני קליין שהמציאה את הטיפול במשחק, אמרה להפך, תן לילד לשחק, לעשות מה שהוא רוצה בחדר עם מיניות, עם תוקפנות, עם כל החלקים הכי סוערים שלו, ככל שהוא ירחיק לכת במשחק, ככה דווקא ירגעו החרדות, הוא יטפל בהן יותר טוב, הוא יהפוך בסוף להיות ילד מחונך ומתורבת. לא צריך לחנך ילדים ולעצבות את הדרך, צריך לתת להם לקרוא ספרות בחופשיות רבה על יצורים אנושיים וחיות, וכל הממלכות פתוחות בפני הספרות, תודה לאל. ואני חושבת שככל שהחופש בספרות גדול יותר, ככה ההתפתחות, אגב, לא רק הנפשית, גם המוסרית והאתית. כי נניח שאתה רואה פגיעות איומות בספר, בגן אתה בורח לחדר השני. כן. בספר אתה מאוד מזדהה עם הדמויות. אז אתה למשל רואה אגב, ילדים חשופים לסיפורים האיומים ביותר, נכון? גם שירי ילדים וגם אגדות ילדים זה הדברים הכי מפחידים. למה ילדים נוהים אחרי זה? כי יש להם הזדמנות שם לטפל ולהזדהות ולעשות התפתחות מוסרית. המחשפה הרעה ביפיפייה נרדמת. כל כך נבהלים ממנה, שאומרים, זה לא כל כך, בלי לדעת, כן? באופן לא מודע, מטפלים בחלקים הרעים ואומרים, למה? בשביל מה לנקום? חומלים על הנפגע, ומפתחים גם חלקים אתיים וגם חלקים נפשיים.
זאת אומרת, זה כן מפתח אצלנו חלקים מוסריים, כשאנחנו קוראים נכון, על דמויות נכון. כאלה, קיצוניות נכון. וכולי. ואם אני רוצה עכשיו לכתוב ספר ילדים, בואי תני לי עצה מסחרית ופסיכולוגית. האם גיבור הסיפור יהיה צמח, חתול, או ללכת על ילד קטן?
אני מציעה לך, אם אתה רוצה להיכנס לחדר הכתיבה, שחרר את המדע ותן ללא מודע שלך לעבוד. ככל שהוא יהיה באמת חופשי יותר, הסיפור יעורר הזדהות גדולה יותר.
אוקיי, טוב, אז זו הצעה שאני לגמרי לוקח, וגם תודה רבה לך. גם הרווחנו פה אמת משמעותית על כל נושא המחקרים, כי מחקרים יוצאים היום, מחר, כל יום יש מחקר הפוך וכולי, נכון. ואולי צריך תמיד כבדהו וחשדהו, איך שאומרים בהחלט, אצלנו, בהחלט. כל מה שקשור במחקרים. תודה רבה לדוקטור מירב רוט, פסיכואנליטיקאי, ומחבר את הספר מה קורה לקורא שיצא השנה, לאור בהוצאת כרמל, תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו חוזרים לקוסמים שלנו בניהול המרגן שלכם, איש החרש יונתן גטליק שעבר ג'אט.
דרך אגב, אם מותר לי רק להעיר לגבי מה שיונתן גט אמר.
כן, רק התחלנו לדבר באמת על הקשר בין עולם הקולנוע לקסמים.
ספר הקסמים והקולנוע היה ספר ראשון שהוא היה ספר על קולנוע, וחצי ממנו היה ספר קסמים.
מעניין.
זה הספר הראשון בנושא הרעינוע וכן הלאה, היה חציו רעינוע וחציו על קסמים.
כן, אגב, שוב, האפקטים הראשונים לדעתי זה גם סרט של מליאז, הסרט של מסע לירח לדעתי.
מסע לירח,
עם
אחד הפיצ'רים הראשונים בקולנוע.
קליה שמגיע לירח וכו', זה גם כן, בעצם זה קסמים, האפקטים זה סוג של קסם.
הוא גם השתמש בקסמים, במה שאנחנו קוראים אלוזיות, המכשירים הגדולים האלה, הוא השתמש בסרטים שלו.
מעניין.
הוא בא משם והוא השתמש בזה.
זאת אומרת שכן יש קשר מהותי בין עולם הקולנוע לעולם הקסמים, וזה התפתח, זאת אומרת, הקסמים היו פה קודם.
עולם הקולנוע התפתח יותר קצת בזמן האחרון מעולם הקסמים.
נכון, בזכות ה-CGI או כל הטכנולוגיות של שינוי המציאות.
אבל זה התחיל ביחד, ממש המאה הקודמת.
ויש התפתחויות בעולם הקסמים, או שאתם נותרתם עם יונים, שרוולים ומטבעות?
יונים התעופפו לנו.
זהו, אז בואו אולי נדבר על הנקודה הזו של בעלי חיים והתעללות בבעלי חיים. זה כבר אסור.
לא, זה לא הייתה התעללות. הם היו במקום נעים ונוח, להפך לחיות שהיה להם קשה לחיות בטבע אולי. אבל זה כבר דור שנעלם. יש קצת בלאס וגאס, כן. באמריקה, טיפה קוסמים שמפריחים יונים.
אבל היום זה פחות מקובל, לא?
נכון.
בעתי, בעתי.
כן, גם יש את הקוסמים עם הנמרים, אבל לאחרונה, לפני כמה שנים,
למה זה נעלם? למה זה
רוי, זיגפריד ורוי, אכל אותו נמר בסוף המופע.
זו כן, הסיבה שזה תצבל, נעלם,
נמאס לו.
אכל אותו.
נמאס לו להיעלם לנמר הזה כל הזמן.
אבל מה זה מודעות לעולם בעלי החיים, הטבעונות?
אני חושב שהארגונים השונים ודאי...
הארגונים?
כן ולא, אני חושב שהקסמים פשוט התקדמו, ומה שפעם הרשים אנשים, שיונה מופיעה יש מאין, או לפני 100 שנה, מאוד התרשמו כשהכניסו את הבחורה הראשונה, הורס גולדין, השם יקום דמו, שהלך לעולמו מזמן, חתך בפעם הראשונה, היה לו ויז'ן, אני אכניס בחורה לארגז, ואני אכתוך אותה לשני חלקים. זה פעם כולם היו עושים וואו, היום אתה יודע שלא באמת חותכים אותה, אבל אז שידרו, כאילו הקסם באמת מנסרים את הבחורה. זה גם לאט לאט נגמר, והיום באמת התחום החזק,
זה ניסור של לפטופים.
כן, או אומנות החושים, היום מאוד מרשים. קריאת המחשבות זה הדבר הכי חם. תמיד זה היה.
מחשבות, השפעה על אנשים באמצעות, בכוח המחשבה וכולי. אוטוסוגסטיה או סוגסטיה, אבל לא אוטו.
NLP, פנוזה, וכל מה שזיכרון מיוחד, כל מה שמסביב.
אנחנו כרגע בערך 20 דקות לפני סיום המשדר שלנו בכאן 11. זאת אומרת, רואים אותנו רק במשך 20 הדקות הקרובות, ובשעה הבאה רק ישמעו אותנו. אז עבור הצופים שלנו, ואנחנו נתאר את זה עבור המאזינים, בואו נעשה קסמים שאנחנו...
משהו ויזואל.
משהו ויזואל.
לאיזה מצלמה אני אראה את זה?
יש לנו אזור, אבל כולן מכוונות לעבר יונתן גדלה.
האם... המאפרת שיפרה אותנו כאן, דניאלה, מה שלומך? את יכולה להיכנס רגע לאולפן? יכולה?
כן, תשמע, הבכת אותה, היא התכוונה לדבר דרך המיקרופון, אבל
תראה, כאן אני רשמתי את אותיות האלף בית, וזאת מצית עם אש קרה. שים את היד, לא, היא לא קרה, היא חמה מאוד. אין אש קרה, זה מדע, היה פעם, אבל הפסיקו עם זה.
הנה, זוהי דניאלה, כמובן המאפרת.
מה שלומך דניאלה? תפתחי רגע את היד. או, אני רואה עתיד מצוין, אני רואה נסיע לחול עוד 4 חודשים.
אני רואה איפור
קלות. אני רואה הרבה איפור, ידיים עם הרבה טופיק. מצוין. תראי, אני אשים כאן את הקלף הזה עם האותיות.
מדובר בכרטיס ביקור, בכרטיס ביקור שכתובות עליו אותיות.
שדרך אגב, יש עליו אשליה אופטית, אם נדבר על זה אחרי זה, אבל לא חשוב.
די, אוקיי.
כן, הכל משולב. מה שאני מבקש ממך זה רק להתרכז ולחשוב, בדרך כלל אנחנו מגלים שם של חבר מפעם, בסדר? זה הקלאסי, מה שנקרא, בסדר? אז יש לך, את חושבת על שם של חבר?
חבר, חבר, לא ידיד חבר.
אוקיי, מצוין, ואת כבר לא חברה שלו.
לא.
מעולה. שימי לב, תסתכל אתה, כי אתה תכף תראה, אני לא יודע איזה מצלמה רואה את זה.
אוקיי, בעיקר מי שרואה את זה, זה מנכ״ל התאגיד שביקש לא לשרוף את האולפנים. כן, שים לב. וואו, די, קודם כל האותיות נעלמות, וזה כבר מרשים. לאט לאט האותיות
נעלמות, זה שלב א', יש פה הרבה מזוי.
די, נו, משהו נעלם.
רגע, עכשיו את תסתכלי, תכף תגידי בכל רע.
רגע, האותיות מתחילות להיעלם, אני מתאר עבור המאזינים שלנו, מדובר בכרטיס ביקור עם אותיות. וכשהקוסם ליאור מנור מחמם.
מעביר את המצית עם האש הקרה.
כן, מצית את הדבר.
תאמרי בכל רע מה השם. מה השם? אורן, באמת?
די.
וואו.
וואו, אורן.
ופה יש לנו שילוב של פיזיקה, כימיה, קריאת מחשבות וקולנוע.
ממש, והתרדת מהפרק.
זה קולנוע. יש כאן קולנוע, כי המצלמות כאן.
מרשים לגמרי.
הסוכתים היה חיפור.
אה, נזרה, ספרי לנו על אורן.
כמה זמן לא ראית אותו? כמה זמן לא ראית את אורן?
אנחנו רוצים להפתיע אותך.
כמה זמן לא ראית אותו? אורן, בוא תיכנס.
הנה, הוא פה איתנו.
את עזבת אותו, נכון דרך אגב? טוב, הוא לא הצליח, זה טוב שעזבת.
טוב, כן, הוא גמור, זהו. טוב, את מוזמנת לחזור להפרת.
רגע, אולי לפני שאת חוזרת, את עם טלפון פה?
הנה, אז היא תביא את הטלפון.
תביא את הטלפון שלך, בוא נעשה משהו ויזואלי.
קדימה, אנחנו עכשיו...
במרתון קסמים...
בדיוק, אנחנו בכאן תרבות, רק נסביר למאזינים שלנו, מי שלא רואה אותנו, שאנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. ונמצא איתנו כאן כרגע, הקוסם אמיר לוסטיג רוצה לבצע קסם באמצעות הטלפון של דניאלה
מהפרט. יש לך קוד סודי?
כן.
הנה, יש לדניאלה קוד סודי.
תפתחי רק את הקוד, איפה הקוד?
הנה, יפה.
אוקיי.
יו, למה? הוא עשה...
הקוד התבטא לך?
כן, למה? מה עשית?
תודה רבה לך.
רגע, אבל
אתה יכול לתקן לי את המסע?
הצלחת, זה לא חנות תיקונים.
את זוכרת את הקוד בראש?
בטח.
דניאלה, זה לא פה.
דניאלה, אני לא קורא את הקוד בטלפון, אני קורא את זה בראש שלך, אז רק תשמעי על הקוד.
הנה.
ותספרי מ-1 עד 9, ובסוף תגידי 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
היא לא יודעת, הטלפון, יש לך... טוש
הבאתי, הנה טוש, בבקשה.
אלך.
כן, הקוסם אמיר רוסי
מול... תסתכלי עליי, שיסתכלו עליך הפנים, כי אני אעשה את זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5,
6,
7, 8, היא מפחידה קצת, כן. מפחידה אותי. 1, 2, יש לך מספר שחוזר לעצמו פעמיים, נכון?
טוב.
כל העם עושים את זה. זה במקרה גם התאריך שלך?
לא.
לא קשור.
אה, יש לזה, כן.
יש לזה משמעות. אני לא אגיד כלום על זה. לא אגיד על זה כלום.
די. אין לזה מיום הולדת.
זה לא חשב שמות.
הנה, אני שם לך את זה ככה. זה כמו סיר. ותגיד לי מה המספר של הקוד שלך.
0-9-0.
די!
זה המספר? אני אעשה ככה. אני אחזור לך קוד לטלפון.
הנה. אם כן, שליטה בטלפון חכם.
לא חשוב.
לא, אז התקלקל.
לא בכלל, זה הצליח לי החלק השני.
גם ככה זה חיקוי מהמחר. תודה רבה למאפרת דניאלה, תודה רבה על האיפור, יפה, יפה מאוד. אז הנה ראינו קסם שוב, שזה סוג של קריאת מחשבות.
כן, אני אגיד לך מה קסמים הם לא, תמיד יש תא של, נכון? תמיד אומרים לנו, זה זרזות ידיים.
כן.
ואם יש משהו שקסמים הם לא, זה זרזות ידיים. אין שום סיכוי שאנחנו נעשה תנועה יותר מהירה מהעין, לא אני, לא מנור, לא איראן. זה פשוט, אתה יודע, באולימפיאדה יש אנשים מאוד מהירים. אני לא, אף פעם לא ראית, תמיד אתה רואה אותם, וזה איזה אמונה, איזה אמונה תפלה כזאת.
כן, תשמע, אני חושב שיש אנשים שכשהם רואים קסמים, הם מתרגזים, כי יש משהו מעצבן, לראות משהו שאתה לא מבין איך עשו אותו.
זה מעורר זעם.
יש כאלה שמתמסרים לקוסם ואומרים, וואו, איזה כיף, הגנבת אותי, בידרת, ויש כאלה שמלאים, נכון, בארץ אני חושב, שוב, גם אני מכיר את זה מסטנדאפ, הרבה אנשים, הם פחות מתמסרים לאומן, והם יותר באנטגוניזם, אלא אומרים, רגע, מה אתה רוצה?
אז התפקיד שלנו זה ב-2-3 דקות הראשונות של המופע, להפוך אותך לאחד כזה שכן מתמסר. זה הצלחה, ופתאום אתה רואה, כן,
שזה כיף. וזה משתמשים הרבה בהומור, כי זה משחרר הרבה מהמגננות שיש לאנשים שבאים, כשאנחנו עולים על הבמה עם הידיים,
נכון, 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 זה אותו דבר, גם בסטנדאפ זה כך.
אתה יודע שרן בידרמן הצליח לא לשכנע רק קהל, הוא הצליח לעבוד אפילו על קוסם, ולא סתם קוסם, על אחד הקוסמים הגדולים, על מקס מייבן שהגיע לכאן לארץ, והוא זכה במקום ראשון בתוכנית להפיל את המאסטר, שכוונה היה לעבוד על קוסם.
זה
הזמן לאנדר חיים שכאלה. אוקיי, אז הבנו מה התחום, למה הפך תחום הקסמים וכו'. יש לכם עוד משהו להראות ב-10 דקות הקרובות, או שאנחנו נדבר על
רן בידרמן?
אתה רוצה
שאני אראה לאחר כך שהוא טוב לרדיו?
לאחר כך, אז זה לרדיו, בבקשה.
בבקשה, אתה רוצה שאני אראה קסם? אבל זה קסם שאני צריך לדעת איזה מצלמה מצלמת אותי.
אנחנו לעולם לא נדע, הנה, אבל בוא נשאר.
נניח שזה המצלמה הזאת? אז אתה יודע, בהרבה מופעים...
אתה יודע לך שאנחנו מסתכלים, אנחנו יודעים מה הוא הולך לעשות, אנחנו עמומים מה...
אגב, בכנס עצמו אתם גם צפיתם בקוסמים אחרים, נכון?
כן,
זה כן עובד
עליכם, הדבר. סרט, הוא יודע בדיוק מה
נכון, אבל זה עדיין לא מפריע לו לחוויה.
נכון, מאוד ליהנות. נכון. אז אתה יודע, בהרבה הופעות אנשים שואלים אותי לפעמים איך התחלת להיות קוסם. או בכל פעם שאני פוגש מישהו, מישהו שואל אותי איך התחלת להיות קוסם.
כן.
תמיד, או, שאלה מצוינת, אוקיי. אז לפני הרבה שנים הלכתי לקרקס, ראיתי שם קוסם, משהו עשה, הוא ספר לעיני הקהל 6 קלפים, 1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים
בלבד. 6 קלפים
הוא זרק 1, הוא זרק 2, אמר פיק, זה מה שעושה את הטריק, ובכל זאת נשארו לו ביד 1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים בלבד. הקהל מאוד התרגש, הרבה יותר ממה שפה.
יפה.
אני מאוד התרגשתי, למחרת הלכתי לראות אותו שוב, שוב לקח 1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים בלבד, הוא זרק 1, זרק 2. אמר פיק, זה מה שעשה את הטריק, ולא תאמין לו, שוב נשארו לו 1, 2, 3, 4, 5 קלפים, 6 קלפים, אני השתגעתי, הייתי בהלם, לא כמו כמוך, אבל הלכתי לחנות קסמים, שאלתי אותם, תגידו איך עושים את הטריק הזה עם 6 קלפים, אז אמרו לי, אתה מתכוון לטריק שהקוסם לוקח 1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים, ואז הוא זורק 1, זורק 2, אומר פיק, בתקווה שזה עשה את הטריק, ואז נשארים לו 1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים, אמרתי, כן, איך עושים את זה? אמרו לי, אנחנו לא מוכרים את זה. הלכתי לביתי עצוב ומבויש, אמרתי לעצמי, עצמי, אתה חייב לנסות את הטריק הזה, לקחתי גם אני 1, 2, 3, 4, 5, 6 קלפים בלבד, זרקתי אחד, זרקתי שניים, אמרתי פיק, בתקווה שזה יעשה את הטריק, ולא תאמין, גם לי נשארו אחד, שניים, שלושה, רגע, שנייה, אחד פיק, אחד, שניים, שלושה, אוקיי, אם היו נשארים יותר מארבעה קלפים, הייתי מראה לך קסם עם אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. טרם,
זו טכניקה, כמעט זה לא עובד וזה עובד.
כן, זה אחד מהדברים של הקוסמים, להוריד רגע את הציפיות.
עשרות שנים אתה עובד בדבר הזה.
תרגיל מוחי.
וואו, מדהים.
שלוש עשרות.
יש לנו עוד עשר דקות לסיומה של השעה הראשונה, אם אתם רוצים להדגין לנו פה קסם נוסף, או שאנחנו נעבור לעניין הבא, אם נראה שאתם, יש לכם קסם אחד, כל אחד
בחמוד.
זה רק מה שנשאר לי.
ורפן, כן, הקוסם לוסטיג, בבקשה.
זה מה שנשאר לי לעשות.
אוקיי.
טוב, בואי ננסה, ליאור, תן לי איזה כמה עתים שם, תן לי שתיים, שלוש עתים, כן?
שניים, שלושה, כך שניים, אני אתחיל עם שניים, אתה רוצה גם...
זהו, בואי ננסה... אנחנו נתאר עבור המאזינים שלנו, הקוסם...
אתה יכול לראות אותי?
אמיר לוסטיג, בבקשה.
הנה, אני עושה את זה מאוד ברור, שהמצלמה תוכל לראות, הנה.
כן.
אנחנו נעשה את זה ככה, אם אני אקח לדוגמה את הראשון, אני יכול לתת את התחושה שזה נעלם. רק תחושה, ותראה, אני עושה את זה לאט. אוקיי, אני רק אעשה.
נו. זה יפה. יונתן, אתה יודע איך הוא עושה את זה? אתה בצד שלהם?
אני יודע, אבל אני לא מסוגל לעשות את זה.
לא יודע, אוקיי.
זהו, זה נגמור, יש לך עוד עת? יש לך נגמור לך את כל הייתי פה, טושים.
זה כבר...
טוש הוא קטן, אפשר ללחוץ אותו ככה, זה נעלם.
זה ספר טוב, דרך אגב, אם אתה רוצה להתחיל ללמוד קסמים.
אוקיי, מה שמו של... הוא הספר עתיק.
עתיק מאוד, נכון? ככה אני קראתי אותו בשנות ה-70.
אוקיי, מה שמו?
שמו הקסמים כתחביב של בריוס אליוט. יש גם ספר שאני לא רוצה להמליץ עליו, זה ספר הקסמים של ליאור מנור, הוא גם מאוד מומלץ, אבל אני לא התחלתי איתו. זה הספר המומלץ.
די, ספר צהוב ועתיק.
מדהים, עם כל מיני להט תותים, ככה...
האמת שכילד זה באמת מרתק.
אני גנבתי את הספר הזה מהספרייה של הבית ספר שלי.
גנבת?
גנבתי מהתיכון, ומתתי את הספר הזה.
מה שמעניין אבל שיש איזשהו קוד מאוד חזק בין קוסמים שאסור לגלות, כי הרי תמיד יש את החבר והחברה שאומרים, תגלה לי, תגלה לי, תגלה, ותמיד הם מצליחים לשמור על זה, ואז הגיע יוטיוב.
אז מה, אז אפשר לדעת
השאלה היא איך שומרים, השאלה היא איך שומרים על הסודות האלה בעולם
תצודק, אבל לאנשים אין אינטרס באמת לחשוף את זה כדי לקבל לסגות בצפיות, תצודק
גם, אבל שים לב, תראה, כל מה שראית עד עכשיו, אין לך מושג איך זה קרה.
לא, אין לי מושג עדיין.
זאת אומרת, למרות עידן היוטיוב, הם הצליחו בכל זאת לשמור על הסודות האלה בסוף.
כי אני מתמקד ביוטיוב, בכל מיני חתולים שמנגנים בפסנתר, ולא בסמים.
גם לא תדע איך למצוא, אתה יודע, יש ביוטיוב הרבה הסברים שהם סתם הסברים, הסברי דמי, שאנשים אומרים, כך עושים את זה, זה לא לחוץ.
וגם שחושפים משהו שהוא באמת טכניקה שמשתמשים בה, זה גורם לך לחפש משהו חדש. זה גורם לך להיות יותר יצירתי ולהמציא משהו אחר.
לגמרי.
וכשאתה תראה לפעמים איך מבצעים משהו, זה להפך, אתה תגיד וואו, איזה יופי, איזה תחכום, איזה עבודה קשה עשו בזה. אז אין לנו בעיה, אתה יודע, מי שרוצה לחשוף, שיחשוף.
אבל ככל שזכור לי, יונתן, הייתה תוכנית בטלוויזיה של אדם שחושף, קוסם שחושף את סודות הקוסמים, לא?
נכון, הקוסם במסכה, ובאמת היה קוסם כנראה לא הכי מוצלח, נכון, בעולם, שלא הצליח כנראה במופעים שלו, והוא לקח קונספט אחר לחלוטין, הוא חשף בכל תוכנית את הקסמים. צריך להגיד אבל שחלק מהחשיפות שלו היו באמת על דברים די שוליים כאלה, לא מאוד חשובים, וגם ההסברים שלו תמיד, לא תמיד היו מאוד מדויקים.
כן, אבל הגימיק עבד.
אבל הגימיק עבד, ומה, הוא נודע, הקוסמים נידעו אותו?
כן, כמובן שנידעו, אבל אתה יודע, את אותה תוכנית, אם היו עושים אותה בפורמט, בוא נלמד את הקסמים כדי להסביר את התחכום והמדע מאחורה, ולא היו עושים מוזיקה מפחידה, ולא היו מלבישים אותו בשחור, אלא בחליפה של מדען, אז הייתה תוכנית הרבה יותר מוצלחת, אבל בטח לא הייתה מקבלת את הרייטינג. אז כל הרייטינג הגיע בגלל שאוי ואבוי חושפים את הסודות, אבל כל אחד שרוצה להיות קוסם, יכול ללכת לקוסם אחר, או לעשות קורס קסמים, או לקרוא ספר, ולהיות גם קוסם, להיכנס לאגודה שלנו, לגילדה הזאת, כך שהקסמים הם כיף מאוד גדול, ומי שרוצה ללמוד, יכול ללמוד.
אז מי שרוצה ללמוד, מה עושה? אם ילד עכשיו מאזין לנו, מה הוא עושה?
אז הוא מחפש איפה הוא יעשה את קייטנת הקסמים הקרובה, איפה הוא ילמד איזשהו קסם או שניים, יפתח איזשהו ספר, יראה ביוטיוב, יקנה חבילת קלפים, יתחיל להתאמן, זה לא פשוט, זה כמו לנגן על פסנתר. הרבה אנשים חושבים, אני אראה ביוטיוב איך עושים איזשהו קסם, מחר בבוקר, זה בדיוק, אפילו יותר קשה לפעמים מ... כי זה מאוד מתסכל, אם אתה עושה את הקסמים והם לא מצליחים לצופה שלך זה הרבה יותר קשה. אז תמשיכו ללמוד מתמטיקה ומדע, עזבו את הקסמים, תשאירו לנו את זה. תנו לנו, אנחנו צריכים לעבוד.
ויונתן, אתה סקרנת כי התחלת לדבר באמת על פורמטים טלוויזיוני, ובאמת גם בישראל ראינו לאחרונה יותר ויותר קוסמים שמצלמים תוכניות. גם אני השתתפתי באחת
כזאת. אבל שים לב איך זה נראה, נכון, אתה השתתפת בתוכנית של חזי דין, ושים לב איך זה נראה. היום זה בתיווך של קהל מתנדבים, זה לא מופע מול קהל.
נכון, נכון.
זה תמיד מול אנשים, ובדרך כלל לוקחים סלבס, דודו ארז, לוקחים סלבס, זה הדבר החדש. זאת אומרת, לוקחים, הפורמט המקורי הוא של דיוויד בליין.
דוד בליין. יש לו צד יהודי. אמו יהודי.
שחברי הטוב אסי ווינד הוא היועץ שלו, ממציא לו את כל הקסמים, ואת כל התוכניות טלוויזיה שלו. אז, והוא מגיע לג'ון טרבולטה ולכל הכוכבים הגדולים.
השימוש בידוענים הוא זה שעושה את ההבדל היום.
בוודאי, כי אתה סומך על הידוענים.
שהם ידועים כאנשים שאפשר לסמוך עליהם.
בכלל, גם הקונספט מאוד מעניין של דיוויד בליין, זה גם הוא זה שהביא את ה... זאת אומרת, זה היה עוד לפני כן, אבל הוא הביא את הקונספט הזה של ההליכה ברחוב, ה-street magician.
כן, מעניין.
כי אתה אומר לעצמך שהרי הקהל הפשוט דווקא ברחוב הוא המתווך הכי טוב שלך, אתה אומר, אם הוא מצליח לעבוד על מישהו ברחוב, אתה רואה את האפקט, זאת אומרת, יותר מאשר אתה רואה את הקסם, אתה רואה יותר את האפקט על הצופה, על התדהמה הזאת.
זה גם הבחירה של המקומות שהוא היה הולך אליה, הוא היה הולך למין סלאבס כאלה, וכל מיני...
פוגש הומלסים
מטורפות, מטורפות הוא מקבל...
תגובות מאוד אותנטיות. וגם אתה רואה שיש קטע של 4 דקות, וזה חשי שעה הקסם, ו3.5 דקות, אנשים משתגעים וקוראים לחברים שלהם לרדת מהקומה למעלה.
כן, טוב, התגובות כבדי שיש לזה ערך של רייטינג ומדרוג וכו'. ואנחנו נבצע כמובן כאן קסמים פחות ויזואליים, נבצע כאן קסם 2, ואז נאמר שלום לגיל מרקוביץ' שהצטרפה אלינו ממש ברגעים אלה, נטולת אוזניות, אבל מיד נארגן לך, אבל את איתנו. אוקיי, בבקשה. אז אנחנו עוברים לקוסמים שנמצאים איתנו, גם נציין למען הגילוי הנאות שיונתן ג'אטלי שעבר גאט נשאר פה בהוראה של הליווד. אז שלום, בבקשה.
אלן.
כן, אז הנה הקוסם ליאור מנור מבצע כבר קסם, בבקשה. הנה המיקרופון שלו.
כן, אולי נעשה קסם עם הצופים בבית.
זהו, הם רק מאזינים כרגע.
כן, בדיוק. כן, כן, אז בוא נעשה קסם עם המאזינים בבית.
בבקשה, מאזינים.
כל מה שצריך המאזין לעשות זה לקחת דף ועט.
כן.
ואנחנו נעשה קסם מתמטי, כי אמרת שמדע ומתמטיקה וכן הלאה. אז אני שם כאן... פתק שמקופל, בסדר? כן. ותכף אנחנו נפתח אותו. ואני מזמין אפילו לקחת אותך בתור אחד מהמתנדבים, וגם אתם אם אתם רוצים, כל
כן,
אחד.
אוקיי.
מה שאתם צריכים לעשות זה לחשוב על מספר בין שתי ספרות.
אוקיי. אוקיי?
אוקיי. אבל בואו נעשה את זה... בת כמה, תגידי לי, בערך?
כן, זו גיל מרקוביץ' שחדרה לאולפן, מיד תקדם את התוכנית שלה. מיד תחשוף בת כמה.
29 זה כמעט 30, נכון?
רק אל תדבר איתה על מגדר, כי אז אכלנו
אותה. חלילה. אז שכל אחד בבית יחשוב על מספר שהוא מעל 30. בסדר? בין 30 ל-99. בסדר? מה שאתם צריכים לעשות, אנחנו נעשה שתי פעולות מאוד פשוטות. פעולה אחת של חיבור,
כן.
פעולה אחת של חיסור. אוקיי. בסדר? אני גם חושב על מספר בין שתי ספרות.
כן.
בסדר? אז אני אגיד לכם קודם כל את המספר שלי. המספר שלי הוא 75.
כן.
ומתחת למספר שלי תרשמו את המספר שלכם. אז כל אחד יש לו בבית מספר שכתוב 75, ומתחתיו כתוב המספר שלכם.
אוקיי.
בסדר?
זאת אומרת 75 והמספר שבחרתי. בבקשה,
מתחתיו. מתחת. כן? כן. עכשיו אמרנו נחבר. אז תחברו את המספר שלכם. עם 75, וכל אחד... כן, זה ועוד זה, שומרים אחד בראש, זה מאוד פשוט, פעולה שאפשר לעשות בלי מחשבון אפילו.
נכון.
נכון? אז כל אחד קיבל איזשהו מספר שונה, גם בחיפה, גדרה, וגם בכפר גלעדי, ששם היה הכנס בשבוע שעבר.
כן, שאותו ארגן הראל פאפו, שמארגן בכל שנה כנס קוסמי מאוד מוצלח בצפון.
בכפר גלעדי, כן. אז כל אחד יש לו מספר. האם, דודו, אני יכול לדעת מה המספר שלך?
לא.
לא, אבל אני יודע משהו אחד על כל אחד, שהספרה הראשונה במספר היא 1. האם זה נכון?
בתוצאה, כן. נכון.
יופי.
בחיבור.
אז מה שאני מבקש, רק תעשו קשקוש כזה ותמחקו את ה-1. תמחקו את ה-1.
אוקיי, מחקתי.
אז עכשיו יש לכם מספר בין שתי ספרות.
נכון.
שבאמת אין דרך שאני יודע מהו.
נכון.
דבר אחרון שאנחנו עושים, תמחקו את ה-75 שלי מלמעלה. תעשו עליו קשקוש.
אוקיי.
אז למעשה עכשיו יש שני מספרים שאנחנו לא יודעים עליהם שום דבר באמת. מה שאתם עושים עכשיו, אתם עושים פעולת חיסור.
אוקיי.
בסדר? אז כל אחד עושה זה, פחות זה, נכון? את המספר
של
זה.
לחסר את התחתום.
לחסר את ה... כן, כן. בסדר? אז באמת, כל אחד התחיל עם משהו, חיבר, חיסר.
נכון.
יצא תוצאה. אתה זוכר שאני שמתי כאן את הפתק, אני לא אגע בו יותר. כן. תאמר לי כמה יצא לך.
25.
כמה יצא לך.
25.
כמה יצא לך.
25.
25.
25 גם.
פתח בבקשה את הפתקה שהייתה מונחת
אני
כאן.
אני בהרם, זה נס אני, בתחום המגדר. כן, די, 25.
25. כל הארץ. די. כל המקשיבים. כל המקשיבים.
כל המקשיבים.
כל המדינה.
מי היה מאמין? טוב, די מדהים.
כן, זה מגדר, זה לא קשור למגדר.
זה קשור למגדר. הכל קשור למגדר, כפי שניבט מהפודקאסטים ומהתוכניות של גיל מרקוביץ. אז רגע לפני שנמשיך לקסמים הבאים, אנחנו שמחים לארח כאן את כוכבת התוכנית המעבדה. מיד אחרינו, בכאן תרבות שעוסקת בפיזיקת חלקיקים. אז בואי נלמד אולי, מלבד לקדם את התוכנית שלך, ננסה להבין מה זה אומר פיזיקת חלקיקים, ובניגוד לאיזו פיזיקה זה עומד, פיזיקת גלים, פיזיקת לא חלקיקים, והשאלת השאלות היא מדוע,
דודו,
מדוע התוכנית
היה...
שלך היא לא על מגדר.
גם חלקיקים יש חלקיקה וחלקיק.
אין.
נכון.
אין אבל... שוויון בטבע.
אבל מה שמדליק זה שבאמת הפעם אתה כנראה תצטרך באמת להזין לתוכנית שלי, משום שיהיה לי קשה מאוד להסביר את כל מה שהחוקר שישב אצלי הסביר, ועל כן אני אומר ככה, יש אנשים שעושים קסמים למחייתם, ויש אנשים שמקפיאים חלקיקים, זה די מדהים.
מקפיאים?
מקפיאים, okay. כן. משום שיש המאה ה-19 וגם המאה ה-20 השאירה אותנו עם הרבה מאוד שאלות על איך היקום הזה עובד, שזה מה שהפיזיקה בגדול מנסה להבין, איך היקום הזה פועל, ואחרי באמת שהבנו שאנחנו מבינים היום 4% מהיקום, וזה החומר, כל השאר אנחנו לא יודעים מהו, ואנחנו קוראים לו בשמות מאוד משונים ומוזרים, כמו חומר אפל ואנרגיה אפלה.
עכשיו, חומר אפל, אוקיי.
כן, ואנרגיה אפלה, אפלה זה פשוט, אנחנו...
שמה זה?
זהו, אז מדענים רואים גם באסטרופיזיקה וגם בצורות אחרות של דימויים וניסיונות, הם רואים שיש תנודות ותזוזות שמתרחשות ביקום, ואנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מה הם. ועל כן הם... מבינים שכנראה יש שם חלקיקים או איזשהו גורם אחר.
זאת אומרת, זו הנחה שיש חומר אפל. זאת אומרת, זה משהו תיאורטי.
כן.
שמסביר תופעות קיימות.
כן. אז אותו דבר גם על אנרגיה אפלה, כשזה בסימן שאלה עוד יותר גדול.
אוקיי.
אז אנרגיה אפלה זה בסימן שאלה ממש גדול. חומר אפל פחות אפל כנראה, כי יש איזה שהם התחלות של המדע שאנחנו מתחילים להתעסק עם חומר אפל. בקיצור, כל הבלגן הזה, המאה ה-19 חשבה שהיא סגרה את כל ענייני הפיזיקה, אבל זה לא היה ככה. ואז הגיע איינשטיין כמובן, ב-1905, עם הרבה מאוד פריצות דרך, וכשהוא מניח את התשתית לתורת הקוונטים, שאחר כך הוא כמובן מנסה לחזלש אותה, ולהגיד לא, בעצם זה לא נכון, אבל היום אנחנו כבר יודעים שתורת הקוונטים ראויה למחקר, ואנחנו מנסים לפתור אותה, כשהוא מניח את התשתית לתורת הקוונטים, יחד עם תורת היחסות הפרטית והיחסות הכללית, בעצם נוצרים סימני שאלה מאוד מאוד גדולים, והיום פיזיקאים מנסים למצוא קצה חוט, כדי להבין מה זה החומר האפל, איך אפשר ליישב את תורת היחסות הכללית, שזה כוח הכבידה בגדול, כן? זה לקחת את ניוטון וככה.
היחסות הכללית, אוקיי. זה הסבר של כבידה באמת בצורה קצת אחרת.
כן, בצורה קצת שונה, שמניחה עדיין בבסיס את ניוטון, את מה שניוטון אמר, אבל מוסיפה על זה...
ככל שאני זוכר, זה באמת עיקום של הזמן מרחב, עיקום שלו במקום לייצר כוח משיכה.
בדיוק, והעיקום הזה... לא מסתדר עם המודל הסטנדרטי, והמודל כן. הסטנדרטי זה המודל שהיום מסביר הרבה מאוד ממה שאנחנו מבינים על היקום, מעניין. אבל תורת היחסות הזאת, או הכללית, לא מסתדרת עם המודל הסטנדרטי, וזה פותח המון המון סימני שאלה. אז יש אנשים שמתעסקים בזה, בעצם פיזיקאים היום ואסטרופיזיקאים היום, מנסים למצוא את השאלות בשלושה תחומים. אחד זה אסטרופיזיקה, כן? הם מתבוננים... צופים בחלל, מנסים לראות מה זה אותן תנודות, כן, שקראנו להם מקודם החומר האפל, האנרגיה האפלה וכו'. זה שיטה אחת. שיטה נוספת זה להאיץ חלקיקים, שזה אנחנו גם מכירים מצרם.
כי באמת פיזיקת חלקיקים היא באמת קשורה למאיצים, נכון?
כן, יש הרבה. נכון, כל דבר שחוקר את החלקיקים הקטנטנים שמרכיבים את החומר.
הכוונה היא חלקיקים שהם קטנים יותר מהאטום עצמו, נכון?
כן, הרבה פעמים, כן, נכון, בדיוק. ואז באמת הם לוקחים, אפשר בהתנגשות, הרבה פעמים מה שקורה זה שיש התפוצצות, ואז ההתפוצצות הזאת אפשר לקחת את הרסיסים ולמדוד אותם, ואז להבין... איזה חלקיקים אנחנו אולי מפספסים מתוך אותה התפוצצות.
אוקיי. Okay.
אבל יש שיטה שלישית שאני לא הכרתי, וישב אצלי חוקר והוא ככה עושה את זה ב... כל יום, בשגרת יומו, והוא מקפיא חלקיקים. אז מסתבר שכשמקפיאים חלקיקים, קודם כל זה מאוד מאוד קשה,
מה הכוונה באמת בהקפאת חלקיקים? כי בדרך כלל כשמקפיאים חומר, אז פשוט חלקיקים מתקרבים זה לזה, אבל מה זה אומר להקפיא חלקיק אחד?
ממש, ממש לתפוס אותו, כדי שהוא יפסיק לנוע, כן? שיפסיק לנוע, כי ככל שחם יותר, התנודה בעצם חזקה יותר, התנודה מהירה יותר.
להוריד לו אנרגיה.
אז כן, אנחנו בעצם מנסים להקפיא אותו, עושים את זה במעלות של קלווין, ולא במעלות של צלזיוס, יש לזה הסברים שקשורים במשוואות, ואנחנו מקפיאים את החלקיק הזה, זה מצליח להחזיק ל-40 שניות, כי החלקיק עצמו חי 40 שניות כנראה, לפי מה שהחוקרים היום יודעים,
כן.
ואז כשאפשר להתבונן עליו ב-40 שניות האלה, אפשר לזהות אולי כל מיני חלקיקים שאנחנו לא יודעים על קיומם, כמו שלא מזמן אגב גילו את החלקיק שקיבל את השם החלקיק האלוהי, שזה חלקיק ההיגס, אז אותו דבר, אנחנו מנסים למצוא עוד חלקיקים כדי לראות האם יש חלקיקים שלא זיהינו, והם אותם חומר אפל או אנרגיה אפלה שמזיזים דברים ביקום שאנחנו עוד לא יודעים.
נשמע מרתק, אבל אין, יש תשובות באמת להרבה שאלות שאלת? לא ממש.
לא, ממש, אפילו ממש לא. אנחנו ממש ב... זה ממש ניסוי וטעייה. הפיזיקה חזרה במובנים האלה אחורה בתודעה, לא אחורה בהתקדמות. אחורה בהבנה שהיא לא מבינה, ושצריך עכשיו להתחיל לחפש בהרבה מאוד כיוונים שונים וערוצים שונים, ולכן הקפאת חלקיקים זה משהו שצובר תאוצה, יחד לצד כמובן שוב התנגשות בין חלקיקים, ואסטרופיזיקה, שגם נשארת תחום מאוד מאוד סקסי.
אז מתי אפשר להזין לפודקאסט שלך, שהפעם הוא לא בנושא מגדר?
אז הפעם התוכניות האלה מדובר בשלושה פרקים, ביחד עם בן אוחיון, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, וזה בימי ראשון, שני ושלישי, בשעה 9, ממש אחרי שלושה שיודעים.
אין כמו להאזין לפיזיקת חלקיקים בשעה 9.
אמר מי שמארח,
עושה את אותו דבר.
בין 7 ל-9, בדיוק.
תודה רבה לגיל מרקוביץ', שאת כמובן מוזמנת להישאר כאן, כי אנחנו נבצע קסם של חיתוך נערה. ואל תתאמצו בכלל למצוא טריק, פשוט תבצעו את מה שמותר עליכם לעשות ויש ביטוח.
אני יכול לקבל רגע את
בבקשה, גיל משקפיים.
ואת זוכרת דרך אגב שקלווין בזמנו אמר הלורד קלווין אמר שאי אפשר יהיה לטוס או לעוף.
כן, כן,
בזה, את זוכרת את זה? גם אני זוכר, היינו באותה תקופה. תראי, אז יש לנו כאן את ה...
הקוסם ליאור מנור מחזיק את המשקפיים של גיל מרקוביץ'.
המשקפיים שהם עדיין בממד השלישי, הרגיל לחלוטין, כן? ומה שאני אבקש ממך זה להסתכל היטב על המשקפיים, למרות שאת לא יכולה לראות
אותו
בלי משקפיים, אבל אני אפעיל כאן כמה חלקיקים שקפאו, ותסתכלי מה קורה למשקפיים, ולאט לאט...
די! המשקפיים התרוממו והתהפכו. המשקפיים של גיל מרקוביץ', תמיד ידענו שמדובר במחששה.
עכשיו את תראי יותר טוב.
גיל מרקוביץ', הנה הוכחה.
זה סידר לך את המיקוד.
כמה אצבעות
את רואה?
שתיים.
בבקשה.
אתה יכול לעשות אותו דבר עם העיניים שלי? כדי שאני פשוט לא אצטרך את המשקפיים.
ודאי, ניתוח לייזר, די.
רגע, את הולכת?
מה?
לפני שאת הולכת.
אפשר לנסות משהו לפני שאת הולכת?
כן, כן, ודאי. אנחנו ננצל את גיל מרקוביץ' לעוד כסף, ומי שמדבר...
לא ניצול, מימוש הזדמנויות.
כרגע הוא ערן...
שרי פה כנראה עד הסוף, יש לי תחושה
כזאת. ערן בידרמן, הקוסם, בבקשה, שוחז.
את רואה שכל הקלפים פה שונים אחד מהשני? נכון? שונים?
כן.
והם מורבבים. כן, אז הרעיון שאת הולכת לקחת קבוצה של קלפים, לא קלף אחד, מאיפה שאת רוצה בחבילה, יכול שלושה, ארבע, את תחליטי כמה. תראה כמה שמתחשק לך.
אוקיי.
נגיד שאירן ערבב את החבילה מולנו.
קבוצה קטנה, נערבב אותה אפילו שוב, שצריך לשמעו.
בסוגריים.
לא, ערבב, ערבב.
בסוגריים.
זה
נשמע ערבוב.
דוג בר.
זה
נשמע דלגר.
זה נשמע
אמיתי. נחמד.
אוקיי, אז אני בוחרת לי...
גיל מרקוביץ'.
אני לא חייבת שאני עוברת, נכון?
ממי שעורכת פודקאסטים משמימים הפכה להיות נערת הקוסם.
הנה, אני לוקחת, אל תדאג.
לא, את לוקחת...
קחי את כל הקלפים.
לא, אני לוקחת כבר שלושה.
הרעיון הוא כך, אני אסביר, ממש... אני אפרוס, תקשיב, מאיפה שאת רוצה, פשוט תציעי קבוצה.
טוב.
בסדר? בהתחלה.
לא, את עושים בעיות, אנחנו נחליף אותך.
רגע, היא נלחצה, בבקשה.
הם יגמרו בסוף.
גיל מרקוביץ' נלחצת, משכה כמה קלפים מהחפיסה, בבקשה.
תעשי מאמץ שרק את תראי את החבילה, תצמיד אותם אלייך, תפרסי אותם בצורה שרק את תראי, ותחשבי בראש על אחד מהם.
אוקיי.
יש לך?
כן.
רק אחד? תשאירו אותם פרוסים, תסתכלי עליו עוד שנייה אחת, ויש לך אחד?
כן.
קחי, שימי מאחורי הגב. לא, את כולם, את כולם.
את כולם.
כן, או אולי מתחת לשולחן, ואת החבילה שלקחת מתחת לשולחן, תתחילי להרבב. שאפילו, יש שם בפנים קלף שאת חושבת עליו?
כן.
שאפילו את לא תדעי איפה הוא נמצא.
אני לא יודעת.
הרעיון שאני מסתכל תוך שלוש שניות על החפיסה, ואני יודע איזה קלפים חסרים. אני מסתכל, אני אראה לך.
זהו. ערן דפדף בחבילה.
דפדפתי על החבילה.
זה מתאים.
סיימת?
סיימתי. כמעט את כולם, חלק אצלך. אני אנסה להגיד לך על איזה קלף את לא חושבת.
אוקיי.
לדעתי היה לך שם, לא חשבת, אבל הוצאת אותו, שש יעלום.
אתה רוצה שאני אבדוק?
תבדקי, אבל שאני לא אראה את האחרים, שרק את תראי. שש יעלום, רק שש יעלום תוציא, אם הוא שם, שימי אותו על השולחן. כן. שימי אותו על השולחן, עם הפנים למעלה. שש יעלום, אוקיי. לא חשבת עליו.
לא חשבתי עליו.
יכולת.
יכולתי לחשוב עליו, בחרתי שלא.
עכשיו, היה גם אס, אבל אס זה ברור מדי. אס עלה שחור, יכול להיות? תוציא אותו? תראי לי רגע.
מרוב שלא חשבתי עליו, לא זכרתי שהוא שם. אוקיי.
אס עלה שחור.
אז יש אס. כמה נשארו? שניים?
לא.
אלא?
נשארו שלושה.
שלושה. אז תוציא את החמש לב, לא צריך אותו, גם שלא יבלבל אותך. חמש לב, כי הוא מבלבל.
נכון, חמש לב.
עכשיו תגידי את האמת, נשארו שניים שאחד מהם זה מה שחשבת עליו בהתחלה?
אחד מהם זה מה שחשבתי עליו בהתחלה.
אחד מהם זה מה שחשבת עליו בהתחלה.
כן.
הם דומים, התלבטת, הלכת על... לא הלכת על שתיים מלא, אז תוציא את השתיים מלא.
נכון.
נכון? נשארתי עם קלף אחד שחשבת עליו מההתחלה?
נכון.
וזה תשע על השחור?
נכון.
אם כן, אז הנה לגיל מרקוביץ' שבתוכנית קסמים מדי יום בתשע.
וואו. על מגדר.
טוב, רק מגדר. יונתן, מדוע פרשת מתחום הקסמים?
וואו, איזה שאלה הפלת עליי.
מה, שאלה מתבקשת?
לא יודע, התחלתי לאהוב קולנוע, אתה רואה איזה קשר בין השני, התחלתי להיות אובססיבי לענייני קולנוע.
מעניין. ואתה גם אמון על הפייסבוק, בין היתר יש לאנשים, יש לגולשים שאלות שהם שאלו אותנו באמצעות הפייסבוק של כאן תרבות.
כן, הנה בעמוד כאן תרבות, שואלת עינת סולומון, מה הן הדרישות להיות קוסם?
יש דרישות?
הדרישה היחידה לדעתי זה פשוט להיות בן אדם אובססיבי מאוד למה שאתה עושה.
תשוקה,
תשוקה.
אבל לא צריך מיומנויות מסוימות, זרזות ידיים.
זה נולד מהרצון העמוק הזה לעשות את הדבר הזה, וכל אחד מוצא את הדרך שלו, כל אחד עושה פחות או יותר את אותה דרך, אבל בצורה קצת שונה.
אבל כדי להופיע, אתה צריך להיות איש במה, להבין משחק, להבין קהל, לדעת לתקשר עם אנשים, זה הדבר הראשון, כי יש לנו הרבה מאוד חובבים.
אז מה צריך? צריך כישרון משחק, נכון? צריך להיות קצת שחקן, צריך
קריזמה. חשיבה מהירה, קריזמה.
קריזמה, חשיבה מהירה. מה זה אומר חשיבה מהירה?
אתה יודע שיש כל מיני מצבים להבין מה קורה, כשהקהל חושב שקורה משהו אחד, המוח שלך כבר עובד על עוד דברים אחרים.
צריך להיות עם אופי של שקרן?
לא, בכלל לא, להפך, רובנו בכלל לא שקרנים, אנחנו נמצאים במקצוע שהוא למעשה רמה עם רישיון, ורובנו אנשים מאוד מוסריים, לכן קשה לנו להיות אורי גלר לדוגמה, אני לא יכול להגיד לבן אדם שאני יכול לעזור לו בעסקים, או למצוא נפט, או לרמות אותו, שאני יכול לרפא אותו, אני לא מסוגל להגיד את זה, למרות שאנשים מאמינים, כשאתה עושה להם את כל קריאת המחשבות, הם מאמינים בזה. אז
יש ערבים כמו בסטנדאפ שאפשר לבדוק סמים על קהל? זאת אומרת, ערבי חובבים כאלה?
זה מה שעשינו עכשיו פה, כל הזמן. אנחנו ניסינו חומר חדשים.
מעניין, כי בסטנדאפ ככה מקובל. יש ערבים כאלה.
לא מספיק, יש לא מספיק.
אצלנו כמעט ואין, כמעט ואין.
אנחנו יותר בודקים את זה במיליה שלנו, ויש לנו מספיק ניסיון לדעת מה עובר קהל ומה לא עובר קהל. אבל גם לנו יש את היכולת הזאת להתמודד.
כמה זמן אתם מחזיקים חבילת קלפים ביום?
9 שניות.
לא, כל הזמן מחזיקים חבילת קלפים. זאת אומרת, חלק מהמיומנות זה להיות מאוד מיומן בחבילת קלפים, זה קור מבוקר עד לילה.
כן, להכיר את הקלפים זה חשוב, כי זה כלי קל עבורנו. אנחנו מכירים אותו כל כך טוב, אז אנחנו יכולים להתאמן על דברים אחרים באמצעות הקלפים.
זה כמו הפסנתר, זה כאילו הכלי הבסיסי שאיתו אנחנו מבינים איך זה עובד.
אז הנה אתה מוביל אותנו לשאלה הבאה, לעניין הבא. אנחנו בפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והפעם השאלה של שולי בוזגלו אברמוביץ', מדוע הפכה הגיטרה החשמלית לכלי מוביל במוסיקת רוק? מדוע היא, ולא למשל הכינור החשמלי האהוב, או שלל כלים אחרים? שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין ומנצח, שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, אני נמצא כאן באולפן עם שלושה קוסמים, ויונתן גאט לשעבר ג'אט, שהוא קוסם בלי תעודה.
ואנחנו באמת מסוקרנים לשמוע על הקשר בין רוק לבין גיטרה חשמלית. איך הגיע הכלי הנגינה הזה בכלל לסוגה הזו?
אז אנחנו מדברים על קסם מסוג אחר, קסם מוזיקלי.
כן.
שהוא לפי דעתי הקסם הכי מדהים, יסלחו לי הקוסמים שלפנינו. אז באופן כללי, כלי מוזיקלי שאינו יכול לשיר, לחכות את קולו של האדם, תפקידו קצת מוגבל. עכשיו, מה זה שירה? מה זה לשיר? לשיר זה היכולת להחזיק צליל לאורך זמן.
Okay.
אם לדוגמה, זוגתך אומרת לך, דודו, תוריד את הזבל, היא מדברת. אבל אם היא תשיר לך, זה יכול להיות דודו, תוריד את הזבל. הרחתי חלק מהעברות, ועל ידי כך הפכתי את הדיבור לשירה.
נכון.
עכשיו, כל הכלים איכשהו הגיעו לרמה הזאת של הרחת צילמי תרים מושכים בקשת ויוצרים את הרחת הצליל. הנשפנים נושפים באוויר אשר בתוך הכלי, בחליל, באבוב, בקלרינט, ועל ידי נשיפת האוויר הכלי מהצליל מתמשך.
אוקיי.
עד עכשיו הכל בסדר. כלי הנקישה כמובן תפקידם קצבי ריתמי, הם לא צריכים להאריך צליל. ועכשיו אנחנו חוזרים היסטוריה. התפקיד המסורתי של הגיטרה הקלאסית, טרם המצאת הגיטרה החשמלית, היה תפקיד של ליווי. או ליווי הרמוני, זאת אומרת, אתה שר שיחור, שאת האקליפטוס, והגיטרה מלווה אותך באקורדים, או תפקיד ריתמי.
הליווי עצמו, כן.
להכניס אנרגיה של איזשהו מחול.
אוקיי.
והדוגמה הראשונה שאני רוצה להשמיע לך זה ברגע שעדיין הגיטרה הקלאסית, הספרדית, היא השולטת בחיפה, קטע פלמנקו. שים לב איך תוך חצי דקה הדבר הזה מתרומם בגלל היכולת הריתמית של גיטרה לתת לנו קצב של פלמנקו.
אוקיי.
תלבת עם הקסטניאטות ושאר הכלים ושים לב איך בקרשנדו גדול היא תגיע לחלק הריתמי.
רק תלמד אותנו מה זה קרשנדו עבור מי שלא מכיר את הביטוי.
קרשנדו זה העוצמה הולכת ומתגברת.
אוקיי.
וזה אתה יכול להשיג עכשיו, תגיד איך הגיטרה עשתה את זה. יש לה בסך הכל תיבת תעודה, תיבת העץ של הגיטרה הקלאסית,
כן.
היא הדבר שבאמצעותו, אם אתה מקיש יותר בעוצמה למיתרים, היא גורמת להגברה. אבל זה, אתה תסכים איתי שזה הגברה מוגבלת, וגם אם שמת לב, התפקיד היה ריתמי והרמוני.
כן.
עכשיו, מה קרה? בשנות ה-30 ו-40, הגיעו למסקנה שאפשר אולי להחליף את תיבת התעודה הגדולה, תיבת העץ, בהשתלה של מגברים קטנים, אמפליפיירים קטנים לתוך הגיטרה, ועל ידי כך להפוך אותה לכלי חשמלי, שבאמצעות הפולסים חשמליים יכול לגרום למצב שאתה תתחבר למגבר חיצוני ותגביר את קולה של הגיטרה.
אוקיי.
אז זה נתן לנו עוצמה. נגיד, אז בזה הכלי הוא לא מגביר את הזו באמצעות התיבת תעודה, אלא באמצעות מגבר חיצוני. אבל זה נתן לנו עוד משהו גדול, שזה בעצם הנושא שלנו. הנושא שנקרא סוסטיין, החזקה. הכלי הופך להיות מכלי פריטה שבו הצליל מת מיד אחרי שאתה פורט אותו,
כן.
לכלי שבו אתה פורט את המיתר, אבל הצליל באמצעות המגבר יכול להימשך ולהפוך להיות לצליל ארוך מאוד, שאיכשהו יזכיר לך את קולו של הזמר השר. Mm. וברגע שגילו האנשי הרוק את הדבר הזה, אמרו, וואו, יש לנו גם עוצמה, גם קצב, אבל גם... יכולת מלודית לגיטרה.
כן.
ואז יצאנו למסע, 1955, רוק בבית הסוהר של אלוויס פרסלי. שים לב, אנחנו רק מגלים את העניין, הסולו של הגיטרה באמצע השיר יהיה קטן מאוד, כי אנחנו עדיין בשלב הניסוי. הנה הסולו. All alone. תסכים איתי שהסולו היה קטן, מזערי, לא נתן לנו הרבה, אבל כבר אמר לנו, חבר'ה, יש פה פוטנציאל שאם נדע לפתח אותו, יביא אותנו למקומות מאוד נרגשים ואקספרסיביים. 10 שנים חלפו, וכשאתה מגיע אל הביטלס 1967, 10 שנים אחרי אלוויס, פתאום מגיע השיר While My Guitar Gently Weeps של ג'ורג' הריסון, ופתאום הגיטרה הופכת להיות כלי בתפקיד קוסמי. הטקסט, I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. העולם מתהפך והגיטרה שלי ממשיכה לבכות. שים לב איך תוך 10 שנים הפך להיות הסולו גיטרה לאלמנט מרכזי בגלל היכולת של הגיטרה לשיר. ואז יגיע הסולו גיטרה חשמלית, שים לב לאורכו ולאקספרסיביות שלו. השאליות הקיומיות האלה של הביטלס זוכות לאיזשהו הגברה ואמפליפיקציה, כפי שאמרנו, באמצעות הגיטרה החשמלית. אבל כל זה בגלל היכולת של הגיטרה פתאום, דודו, לשיר, ולא רק ללוות בהרמוניה או בריתמוס.
כן, טוב, זה נשמע לנו קצת טריוויאלי היום, אבל זה היה חדשני אז.
חדשני להפליא. ואז אנחנו עוברים עוד שנתיים או שלוש אחרי זה, ופתאום הגיטרה ב-1969, שמגיעים לפסטיבל וודסטוק המפורסם, הופכת להיות לסמל של מחאה של דור שלם. נערי הפרחים מוחים נגד הממסד האמריקאי, ופתאום נוספת לגיטרה מה שקרוי קופסת האפקטים, שאתה יכול באמצעות קופסה לעוות את הצליל, ליצור אפקט של דיסטורשן, מה שקרוי צליל מכוער ואגרסיבי. ושים לב הקטע המפורסם ביותר, איך מנגנים, ג'ימי הנדריקס לוקח את ההמנון האמריקאי, קטע מאוד מיתולוגי, והורס אותו באמצעות הגיטרה החשמלי. מרד הנאורים בהמנון האמריקאי באמצעות גיטרה חשמלית סולו.
אוקיי.
אתה הבנת? ככה נשמע המנון אמריקאי שהסופה אירמה איכשהו משתוללת בחופי פלורידה.
ואני חושב שעד היום כל אדם, כל נער או נערה מתבגרת, עוברים דרך גיטרה חשמלית כצליל של מרד נאורים, לא? זה באמת הפך להיות סמל מרד.
ולכן לא כלי, לא בולבול טרנג ולא אקורדיון, הגיטרה בגלל עוצמתה ובגלל היכולת שלה לשיר ולצרוח בעצם, לא רק לשיר, הפכה להיות סמל. ונסיים במה שקרוי בתרומה שלנו לעניין. כשאיתך קלפטר רוצה לשלוח לנו ציל מכוון, רוצה לשלוח לאהובתו מסר, הדרך הכי טובה שלו הוא שער אמנם, בואי הנה, בואי לכאן, נשלוח לציל מכוון, אבל ברגע שהוא מתחיל לנגן את הסולו הגדול, כולנו מתרגשים. ככה הפכה הגיטרה החשמלית לכלי מלודי בעצם, ולא כלי הרמוני, וככה אנחנו אוהבים אותה. ציל מכוון של יצחק קלפטר.
בואו נשמע.
אני שולח לך ציל מכוון אחרי שנים של חוסר ודאות שוברת לבבות קטנה אני שבור ללא תקנה וזו סיבה
טוב, צלילים נפלאים באמת.
שהמילים נגמרות.
ממש.
הצלילים מתחילים, והגיטרה השמלית יותר מכל כלי אחר, הוא סמל של דור שלם שמחפש את האמת בצלילים, ודרך הגיטרה השמלית מוצא אותה.
כן, מדהים. אולי באמת היום הכלים הפכו להיות כלים יותר של מוזיקת עולם וכאלה, מי שמחפש את עצמם, סתם אני מנסה להבין איזו דרך עברנו, אבל זה, טוב, זה היה מרתק.
כן, כן, בהחלט. אתה יכול לחפש בכל מיני חלילים הודים כן. את עצמך. אבל אם אתה עוד נכנס לחנות למחירת כלי נגינה בדיזינגוף, אתה תראה הצפה של גיטרות חשמליות, ובצד איזה שני חלילים,
כן,
ואיזה
נכון,
כינור אחד שעומד לו מבויש.
טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לי, פרופסור משה זורמן, מלחין ומנצח, תודה רבה.
תודה.
רגע, אתם רוצים...
משה, משה.
שמו משה זורמן, פרופסור מנצח.
פרופסור.
הוא מלחין.
עזבו את הפרופסור, נו כן.
משה, פרופסור משה זורמן, מלחין ומנצח.
משה.
כן.
מדבר אליך...
אמיר לוסטיג.
אמיר לוסטיג הקוסם.
אנחנו נשים איזה ניסיון קטן פה, אני חושב פה איזה מספר, סתכל. גם פה יונתן יראה את זה. בסדר? משה, תחשוב רגע על השם שלי. השם שלי זה אמיר לוסטיג. אוקיי, אני לא פרופסור גם כן. תחשוב על מספר אחד שקופץ לך לראש.
כן.
כן. איזה מספר קפץ לך?
שבע.
שבע? רק שבע?
שבע, מה לעשות?
זה מוזר. הנה, אני הבאתי לי פה לדודו. הוא
די!
יאשר את זה. שאני רשמתי שבע לפני זה.
די!
לכן כתב שבע.
זה צליל, צליל השביעי,
כנראה כל המוזיקאים חושבים על שבע, זה לא קונץ,
יש משהו בזה. טוב, תודה מעומק הלב שוב לי פרופסור משה זורמן, מלחין ומנצח, תודה רבה. אם כן, קראת מחשבות של מלחין ומנצח ופרופסור. אוקיי, יש לנו עוד לא עוד המון זמן, אבל בואו נבצע כאן עוד קסמים, כמובן רדיופונים, ואחר כך ניגש לבחון את המשפט שגם עסקו בו לא מעט בפעם האחרונה, בקשר לבת מלך כבודה פנימה, מה זה אומר, אבל הנה הקוסם ליאור מנור השליך קוביה?
כן, אתה יודע, בווגאס משחקים בקוביות, ולפעמים אם אתה יודע מה יוצא בקוביה, אתה יכול להרוויח כסף.
כן.
אז אתה... תסובב לך את הקוביה, תסתכל על מספר, נניח יוצא 5, ואז אתה מכסה עם היד, בסדר? אז אני אסתובב,
אנחנו גם נסתובב,
בסדר? אז תניח לך את הקוביה, תסתכל מה יצא למעלה,
יצא, איבדתי,
תכסה את היד,
כוסה, הקוביה מכוסה.
אוקיי, אני מסתכל לך בעיניים, אני אספור מ-1 עד 347, אבל אני אקצר הפעם, ואני נראה לי שאתה הלכת על מספר נמוך יחסית, לא אחד, הלכת על 2. אוקיי, עכשיו, אתה תחליט איזה מספר יהיה למעלה. בסדר, אז שוב, אני אסתובב, אתה תניח לך, ועכשיו אני אשתמש בפסיכולוגיה קפואה. אנחנו גם אצלנו עכשיו, יש משהו חדש מתורת
החלקיקים. אוקיי, הנה, סובבתי, בחרתי.
יש לך? תסתכל עליי טוב.
כן.
אוקיי, אתה רצית בהתחלה ללכת על 1, והשינית על 6, אבל לא עצרת, אני קופה בזמן 4.
טוב! כן? זה בדיוק, עברתי דרך 1 ל-4.
זה פסיכולוגיה קפואה, מה שאנחנו עושים. מחקר כן. חדש שיצא עכשיו.
וואו!
תוך כדי התוכנית.
כן. עדיין מרשים. טוב, חברים, יש לנו עוד קסם, או שנשמע שיר, ואז נעבור לבת המלך כבודה, קדימה. אם כן, נמצא איתנו ערן בידרמן... שמתבייש פתאום?
לא הכנתי, זהו.
לא הכנתי.
אתה רוצה שנחשוב על עוד אחד.
אין בעיה.
אתה רוצה לנסר את המאפרת?
תסתכל כאן על הקלף הזה. אל תסתכל,
לא להסתכל על הקלף הזה.
שוב, חבילת קלפים מעורבבת, וכל הקלפים כאן שונים ומשונים, ואין שניים אותו דבר, ואני אתן לך כסף, אם אנחנו לא נצליח. בסדר, אנחנו נעשה אימור, קודם התחלנו עם וגאס, ניתן לך נניח 200 או 400 שקלים.
וואו, אתה מאמר פה על סכומים שהם לא בתאגיד השידור הציבורי.
בסדר?
אוקיי.
אם אנחנו נצליח, כל הכסף הזה בשבילך. ושוב, מאוד חשוב תמיד להקפיד שהקלפים שונים ומשונים. אני אוריד קלפים על השולחן, ואני אוריד חבילות, ואתה תגיד לי מתי לעצור, מתי שאתה רוצה.
אוקיי, לעצור בבקשה. כן.
תסתכל על הקלף, לא תשכח אותו. בסדר, אני מראה גם לקונטרול, לבקר ועל השליטה. הקלף הזה ששמתי כאן מראש הוא חצי מהקלף שלך. נניח שבחרת 8 לב, 8 חלקי 2, זה מתמטיקה, זה יהיה 4 לב. בחרת 10 מעוין, 10 חלקי 2, זה יהיה 5, אוקיי? הקלף שאני שמתי כאן הוא בדיוק חצי מהקלף שלך, ואם אני לא אצליח, כל זה בשבילך.
אוקיי, תודה רבה.
מה חצי הקלף? תאמר לי.
3.5 לדעתי.
מה 3.5?
חצי מ7 לדעתי.
בחרת 7?
לדעתי, כן.
חבל שלא שמענו שיר. אוקיי, מה שמצליח מצליח, ומה שלא מצליח לא מצליח.
די! 3.5! קלף שכתוב עליו 3.5.
צריך להעלות את זה לפייסבוק כדי שיראו את ה...
פייסבוק, וואו.
זה הקסם השני כשאתה לומד בקורס קסמים מתקדמים.
איזה מגניב.
כבר בדרך.
טוב, אנחנו אז נעצור כאן ברשותכם כדי לדבר על המשפט בת מלך כבודה פנימה. שימו לב, סרטון של תאגיד השידור הישראלי שבו דנים בשאלה מדוע אסור לאנשים דתיים לשמוע אישה שרה, חולל שערה ברשת, הוא גרר הרבה מאוד תגובות. אנחנו רצינו לברר גם את מקור האיסור על שירת נשים אם קיים כזה, והאם מדובר במשהו שהוא מהתורה מדאורייתא, או שהוא פרשנות, או בדרך הגבעת חלפונית ננסח את השאלה כך, מי נתן את ההוראה, ומה משמעות המשפט או הפסוק בת מלך כבודה פנימה? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ליאורה רביד, פודקאסטרית ומחברת הספר התנ"ך היה באמת, שלום.
בוקר טוב דודו.
אז אולי תוכלי לעזור לנו ולהסביר, האם מותר לנשים לשיר על פי ההלכה או על פי התנ"ך? את מכירה את התנ"ך?
כן, והתשובה היא חיובית לשתי השאלות.
זאת אומרת, מותר לנשים לשיר, או מותר לגברים לשמוע אותן שרות?
התנ"ך מציין נשים שרות. יש לך את שירת דבורה, יש לך את שירת מרים.
נכון.
יש לך את אנשים שחוללו ושרו, חוללו מהכוונה, רקדו.
כן.
לפני דוד המלך ועוד. זאת אומרת, נשים תמיד היו חלק מהמרחב הציבורי בתנ"ך. נכון שמבחינה משפטית מעמד האישה היה יותר נמוך, אבל היא בשום אופן לא הודרה, היא בשום אופן לא עברה לצד השני של המדרכה, והקול שלה היה ערב ונעים לאוזן. מה שיש לנו היום,
כן,
זה פיתוח, ובעצם תראה, אתה מכניס פה שאלה קשה. זה בעצם פיתוח וסירוס התנ"ך, במילים חד משמעיות ומדויקות.
סירוס, אבל מקובל שאצלנו בהלכה, אני משער, שלוקחים את התנ"ך ומפרשים אותו, לא?
לא. זה ממש ממש לא מקובל. יש כאן, מה שכן מקובל, זה שהפכה כאן איזושהי פיקציה לאמת היסטורית, והאמת ההיסטורית הזאת מבוססת על הטעיה. אבל אי ידיעת התנ"ך, כי הרי מעט מאוד אנשים באמת מכירים מה כתוב שם, אוקיי? מה שקורה במשפט אחד,
כן.
יש לנו תנ"ך, שהתנ"ך מספר על תקופת התנ"ך שבה החברה היהודית התרכזה סביב בית המקדש בירושלים. עכשיו בית המקדש חרב, נבנה בית מקדש שני. בית המקדש השני בראשו עמדו כהנים גדולים. אנחנו לא יודעים לומר מה היו חיי ההלכה באותם ימים. אין לנו מושג. מה שחשוב כרגע לנו, לשאלה שלך,
כן.
שנת 70, בית המקדש חרב על ידי הרומאים, וביום אחד ובבת אחת, מי שהפך למנהיגות העם היהודי בארץ ישראל, היו רבנים של חצרות. הם לא היו אנשי מקדש. עכשיו כל חיי הדת והפולחן השתנו, מן הטעם הפשוט, בית המקדש חרב. לא היה לך יותר המקום המרכזי וכהן גדול שבעצם מנהיג את הקהילה.
אז רגע, הייתה מין הפרטה כללית כזו של כל הכללים?
לגמרי. ממש okay. ככה, זה הביטוי הנכון. ומה שקורה זה דבר כזה, ביום אחד צריך לבנות יהדות חדשה, שלא הייתה כמותה.
מעניין.
והתנך לא מכיר אותה. ומי שקובע אותה, אלה החכמים או הרבנים. אנשי חצר שלא היו אנשי מקדש. ומה שהם עושים זה דבר כזה, הם לוקחים את הטקסט המקראי שכבר היה כתוב, ומתחילים לפרש אותו לחיים שהם לא חיים שצמודי מקדש, אלא עושים ממנו חיי יהדות אחרים לגמרי. היהדות משנה את פניה. עכשיו, עוברות שנים, וגם הם מפרשים מילים מתוך התנך שלא מפרשות את מה שהיה בתנך, אלא מפרשות את הרצון העכשווי שלהם נכון לשנת 2017, כן? זאת אומרת, נכון לרגע שבו הם חיו. וזה okay. נמשך עד היום.
אוקיי, okay. והביטוי או הפסוק בת מלך כבודה פנימה, מה משמעותו?
תראה, לפי המקור, כן? אנחנו מדברים על בת מלך, ספר תהילים, פרק ממהי, מתאר אישה יפה שמופיעה במלוא הדרה בפני המלך. שום צניעות, שום התכנסות פנימה. הכבודה שלה, המטען שלה, מופיע לפניה.
זה כבודה במובן של מטען, כמו בנטבג וכו'.
דודו, אני אגיד לך יותר, אתה יודע של מי הפרשנות הזאת?
כן.
הפרשנות הזאת של ספר שנקרא דת מקרא, שיצא בהוצאת המוסד הרב קוק. כלומר, מתוך הרבנות החרדית, זו הפרשנות שלה. אוקיי? כבודה זה מטען. אוקיי? עכשיו, מה עשו? לקחו את המילה כבודה ועשו דבר כזה. המשפט אומר ככה, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. וזה ממשיך וממשיך. השאירו רק דבר אחד, כל כבודה בת מלך פנימה. את כבודה עשו כבוד. שינו
כן,
את המשמעות.
במקום כבודה, כבודה. שינו כן, את משמעות
בדיוק.
המילה.
בדיוק. ועכשיו אנחנו מגיעים לרמב״ם. הרמב״ם המאה ה-11. גם הוא יושב על מקורות קדומים, הוא יושב על המשנה, הוא יושב על התלמוד. והוא מפרש את זה בצורה אחרת לחלוטין. הוא בא ואומר את הדבר הבא. הוא בא ואומר שהאישה צריכה להישאר בבית, ואני מצטטת, משפט אחת מתוכו. גנאי הולה לאישה שתהה יוצא תמיד, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ויש לבא למנוע אותה מזה, ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך שאין יופי לאישה אלא להישב בזווית ביתה, שכך כתוב כל כבודה בת מלך פנימה. הנה לך, כבודה שהיא מטען הפכה על פי הרמב״ם לאיסור לאישה לצאת החוצה. מה הקשר?
לא ממש. אז לנשים כן, נשמע שעל פי ההלכה או על פי התנך במקור, לנשים כן מותר לשיר, ובוודאי לגברים מותר לשמוע שירת נשים.
בוודאי. עכשיו בוא נלך, יש לך עוד דקה, זה הרי לא מבפני עצמו. יש לך קול באישה ערווה. מאיפה? זה מבוסס על שיר השירים פרק ב', שבא ואומר יונתי בחגבי הסלע, בסדר המדרגה, הראיני את מראייך, כן? ההפך, תיראי ואל תצטנאי, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נאווה. אז לקחו את קולך ערב,
והפכו אותו לערבה?
אותו, מה?
והפכו את ערב לערבה?
והפכו את ערב די. לערבה. לא די, זה בדיוק ככה. ויש לך מעכשיו קול באישה ערבה. עכשיו, מה זה ערבה? ערווה זה שער המבושים, גם אצל גבר וגם אצל האישה. כלומר, האישה הופכת כולה בדיוק לבושת. זו המשמעות המדויקת. עכשיו, ערווה ואיסורי עריות זה בדיוק אותו דבר. ערווה ועריה זו
כן, ה... נכון.
זה, אותה, זה סינונים, זה אותו דבר. וברגע שבאים ואומרים לך, אסור לשמוע שירת נשים, משמע כי כל באישה ערווה.
אז הכל הוא פשוט ערב, הוא הפך לערווה.
נכון וואו. מאוד. ואז אם אתה שומע שירת נשים, אתה משול למי שמגלה עריות. זה עוסק בגילוי עריות. זה מזעזע.
ממש.
אבל זה מה שקרה, וזה מה שקורה. ואם אתה שואל את עצמך, איך קורה שחיילים אסור להם בשום אופן לשמוע שירת נשים שבורחים החוצה, אז אתה בעצם מבין ששירת נשים מבחינתם, או מבחינת הרבנים שמוליכים אותם, אומרת, אתה מקשיב לשירת נשים, זה כאילו שכבת עם אחותך או עם אמא שלך. זה בדיוק המילה, וזה בדיוק הפירוש הזה. אנחנו לא מכירים את זה. ואם אתה מסתכל על הגלגולים של המילים, ואיך הם משתנים, סליחה, איך המילה משתנה, והמשמעות של המשתנה, אתה לא מבין מה קורה כאן. לקחו מילים מתוך הטקסט, בודדו אותם, שינו את סדר האותיות ואת משמעות האותיות.
זה נשמע אבסורד.
ואנחנו קיבלנו הלכה שלא הייתה מעולם.
כן. טוב, זה היה מרתק, ואני מקווה שמי שהיה צריך לשמוע את זה, ישמע את זה. תודה רבה לדוקטור ליאורה רביד, פודקאסטרית ומחברת הספר התנ"ך היה באמת, בבקשה.
דודו, רק מילה אחת. מי שצריך לשמוע את זה, יודע את זה. השאלה היא, למה הוא ממשיך בדרך הזו?
אוקיי, שאלה מצוינת. תודה רבה, דוקטור ליאורה רביד, על הדבר.
תודה רבה. ביי ביי.
ואנחנו כמה דקות לפני סיום השעה השנייה שלנו, יש לנו עוד זמן ללחמה קסמים.
יונתן,
כן, יונתן גד, לשעבר ג'אט, רוצה לסכם את התוכנית הזאת, אם נהנית.
אני מאוד, אני מעביר את השרביט לרן בידרמן שיעשה לך איזשהו משהו.
יאללה, קדימה.
טוב, ננסה. אז אחד אחרון עם הקלפים,
כן.
כולם שונים. מתי שאתה רוצה, דודו, תעצור אותי, מתי שבא לך.
סטאפ.
פה או עוד אחד, עוד שניים, עוד חבילה?
עוד אחד.
עוד אחד?
עוד אחד.
אוקיי, עצרת אותי על 10 טילטן, נכון. אבל אתה רוצה עוד אחד.
עוד אחד.
הבא זה 5 יעלום.
נכון.
אם היית רוצה עוד שניים, זה היה יכול להיות מלך. רצית 5.
כן.
תסתכל. ניקח את 5.
כן.
בגלל שעצרת, אני אשים אותו על השולחן.
אם כן, 5, בבקשה, יעלום.
אם משפשפים אותו קצת, יש פה, קורה משהו מעניין. כי אם אני משפשף אותו, אתה יכול לראות שזה נראה, דיברנו מקודם על מדע והשליות, זה נראה כאילו הוא נעלם. נכון? כי אני מרים את היד. אבל אם אני עושה ככה, הוא ממש נעלם.
הוא נעלם?
אבל הוא לא סתם נעלם, הוא נעלם לאיפה שאתה תבחר. תסתכל על הקונטרול.
הוא בחר כבר, נראה לי.
הנה.
הוא עבר למצח של אמיר.
אם כן, מה שאפשר לתאר למאזינים שלנו, שאותו קלף שעצרתי, כן, אמיר לוסטיג הוא דבק בדרך לא דרך קלף, הוא דבק למצחו, והוא הקלף שבחרתי.
דרך מסתורית, כן.
אם כן,
מזל שעצרת בחמש מאויות.
מה זה? וואו.
גם 10 טילטן.
זה מדהים שנותנים את האשליה שאתה באמת בוחר קלף, וכאילו הכל מסודר מראש.
למה שלא, לא בחרת איזה שאתה רוצה?
אבל יחרת להמשיך,
לגמרי. בואו ננצל את שתי הדקות האחרונות שנותרו לנו, ואולי נבין מכם מה החלום שלכם, מה הפנטזיה של כל קוסם, מה הדבר האולטימטיבי שמלבד בסדר, חלטורות, כסף, זה, ולהתפרנס וכאלה.
יש עוד דברים?
נראה לי שכן, קצת.
פשוט מאוד להופיע עד היום האחרון שלך.
כן?
פשוט להמשיך להופיע...
זה כיף, זה כמו שאתה עומד על במה ועושה לך טוב להצחיק אנשים.
כן, לגמרי.
אז אותו דבר, אנחנו גם מצחיקים וגם מדהימים אותם.
נגנב לגמרי, מאבד את דעתו ולא דרך לאכול לזה במשך שעה שלמה.
הריאקציה, אנחנו להבדיל מסטנדאפיסטים באמת מדברים עם הקהל שלנו והקהל שלנו עונה לנו, יש באמת אינטראקציה לשני הכיוונים.
אתה מוקץ את תחום הסטנדאפ.
לא, הסטנדאפ זה כמו... לא, אתה עומד ואתה מספר את מה שיש לך לספר.
זו אשליה של דיאלוג, אבל זה מונולוג.
בדיוק, זה מונולוג.
לפעמים אלתרים, אבל זה נדיר.
כן, אז אצלנו זה ממש דיאלוג ואנחנו נבנים מהתגובה של הקהל.
זאת אומרת, אתם גם אוהבים אנשים ואת האינטראקציה.
חייבים, חייבים. מאוד מאוד.
זה יכול להיות שהתדהמה בשבילכם זה כמו הצחוק בשיחה, זה כאילו סממן לאהבה, כשאנשים נדהמים ואומרים, וואו, אז מה זה כמו אימא שמסתכלת על תינוק? סליחה שאני לוקח את זה.
כן, או כמו שאמרת, זה צחוק.
לא, אבל כן, כדי שתהיה תשובה טובה לשאלה. שאלה מצוינת, דרך אגב. סחת את זה יפה, אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אבל... זה כיף, תשמע, כיף לעשות לאנשים גוד טיים שאתה בא עם כל הצרות שיש כל הזמן בכל מקום, ואתה בא וגורם לאנשים לרגע אחד
לעוף לעולם אחר ולהזיז להם קצת את הראש, לגרום להם לחשוב.
זה הסיבה שזה עדיין קיים.
כן, זה כיף.
אנחנו רוצים להתבדר כנראה. אחרי שאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו צריכים בידור ולשמוע סיפור.
זה מעצבן אתכם כשמבקשים לכם תראו קסם, כמו שדודו זה מעצבן אם יבקשו ממנו לספר בדיחה נגיד?
אז אני תמיד אומר, אי, טיב, עד שעוזבים אותי.
זה מעצבן אתכם שמבקשים?
כן ולא, לרוב לא. לרוב אני אוהב לעשות את זה, אבל יש כאלה שהם מציקנים, אז כמובן, אתה יודע...
זה תלוי איך אתה מבקש.
זה תלוי איך מבקשים, אבל אני חושב שאתה... אם אתה רוצה להתאמן על משהו חדש, כמו שאמרנו מקודם, זה קומיקאים הולכים לאופן מייק, אז בשבילנו זה הבמה הפתוחה.
אנחנו רק ברשותכם נודה לכל מי שעמל על השידור הזה, וגם לכם, תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי יואב כהן, תודה רבה למאפר דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה, וליונתן גטלי שעבר ג'אט, שהואיל וטובו לשבת איתנו שעתיים, תודה רבה יונתן. תודה רבה לקוסם ליאור מנור, הקוסם אמיר לוסטיג והקוסם ערן בידרמן. זה היה מרתק, ואנחנו ניפגש פה מחר עם שלל עניינים מדעיים.
שלושה אחרים יבואו?
שלושה קוסמים אחרים. כל יום זה שינוי פורמט.
זה שבוע הקוסמים.
להתראות.